בקיצור, אז אנחנו בעצם עשינו את ההקדמה, קצת המושגי מלא וביטחון, יחר השבר קורא אותם, ודיברנו על זה שעיקר שאני מרגיש החידוש שלו זה שהוא לוקח את זה לשאלות שהוא כל מיני מתעסק איתם, של היחס בין הפנים לחוץ, בין האמונה שהיא איזה מין חוויה בלתי ניתנת להעברה, כל המקורות האלה, כי אני ידעתי ואי אפשר לספר לחברו, לעומת הביטחון שתמיד דורש איזושהי אמירה על המציאות, במה אתה בוטח, איך זה משפיע עליך, ואז דרך זה ראינו את החזון איש. שהוא מצד אחד אמר כהנחת יסוד שהביטחון זה לצאת מהדמיונות, שאמונה יכולה להיות סתם דמיונות, והביטחון דורש ממך להוריד את הדברים למעשה, לחיות לפי זה, להתנהל לפי זה, צד אחד. צד שני, הוא אמר, ביטחון לא אומר לך שום דבר מה יקרה, אין לך מושג מה יקרה, יש כל מיני חשבונות שאתה לא יודע, אתה רק בוטח שהכל נעשה בהשלכה לפי הצדק. זה מה שאתה יכול לדעת. והדרישה של הביטחון זה להתנהל לפי ההנחה הזאת, שנפקא מינה העיקרית של זה, זה הגבולות של של ההשתדלות. למשל זה יגיד שאתה לא תעשה דברים לא מוסריים בשביל לזכות, כי אתה מאמין שאתה זוכה בדיוק מה שמגיע לך, לצורך העניין. או מישהו בא, דוגמה שמביא שם, מישהו פותח חנות ומתחרה בך, אם זה מותר לפי ההלכה, אז לא צריך לעשות לך בכלל. כי אתה יודע, אתה מקבל את הפרנסה משמיים, ומה שיקרה זה מה שצריך לקרות. ומה שהרשגר חידד פה זה שאין פה ירידה למציאות בפועל, אלא יש בו עמדה של פרשנות. זאת אומרת, אני לא אומר, הביטחון לא אומר שום דבר על המציאות, הוא שם אותי באיזשהו דיסטנס מסוים, אני קצת מתכנס פנימה במובן מסוים, ואני אומר, השאלה זה איך אני חווה את המציאות, איך אני אפרש אותה. זה מה שמדינת הביטחון דורשת ממני, זה מה שאני עושה. כל זה היה חזון איש. ואז התחיל לדבר על רבי הלל, פריץ', ו... אמרנו שבאופן כללי, המאמר הזה, רבי הלל מדבר על שלוש דרגות של ביטחון. הראשונה, כאילו הרב שגר כל זה, בוטח, לא בוטח, בוטח. התחלנו את הדרגה הראשונה של בוטח. בוטח ממש שזה מתקשר עם מילת הביטחון, כמו שהיינו חושבים עליה כפשוטה. ואני רוצה שנסיים את זה היום, ונספיק קצת ההתחלה של הלא בוטח. כל אחד מהם יש לו התבוננות. התבוננות לא ראינו בכלל. מה שכן ראינו לגבי הדרגה הראשונה, זה קצת התחלנו אבל לא נכנסנו לתיאור שמתואר כאן, יש פה, לגבי הדרגה הראשונה יש פה שני שלבים. קודם כל הוא אומר יש איזשהו דרגת אמונה בסיסית שזה עוד לפני הביטחון, זאת אומרת, וקצת התחלנו לדבר על כמה הבסיסיות שלה היא לא בסיסית בשבילנו, שזה האמונה בזה שהעולם הוא בטל אל העין, זה שאין שום חוקיות מוצקת לדברים, וההשלכה של זה, בעיקר התייחסנו להשלכה, זה שאין טעם להשתדל יותר מדי במה שאתה עושה, צריך להתייחס לדברים באיזי, לא להתעסק בהם יותר מדי. הוא דיבר על לעשות את הדברים עם הידיים ולא עם הראש, לא עם המוח והלב. כי ממילא אין חוקיות שאומר שאם תתאמץ תצליח, זה לא פשוט, אתה תצליח, כי הקדוש ברוך הוא ייתן לך ויתאמץ, צריך להתאמץ מבחינות אחרות. ממילא להשקיע ולדקדק בדברים יותר מדי, אז זה עבודה זרה, כך הוא טוען.
כן, נכון, הנקודה הזאת.
הרחבנו את זה מתוך ההסתרגויות המזרוכניקיות שלנו שלא יכולנו לתפוס את זה, אבל קצת דילגנו בכוונה על כל הדיבור של הרב שגר פה על העין והיש והשפה, כי פה זה נפתח פה איזה נושא שלא רציתי לפתוח אותו כי הגענו כבר לסוף הזמן, אז היום אנחנו כן נפתח אותו. ואני רוצה להסתכל קצת איך הרב שגר קורא את זה, הרי זה אמירות חבדיות הכי בסיסיות שיש, שער ברכות ואמונה ומשהו שכל האדמורים אחרי זה יתתתו אותו שוב ושוב ושוב ושוב, והרב שגר עושה לזה איזה טוויסט, גם מתייחס פה בגלל שזה ספר קצת הדרכה כזה, שזה יצא בו בהתחלה הספר כאילו שמציג כל מיני דמיות החסידות, אז יש לו איזה רפלקסיה על המתודה שלו בהערת שוליים. אני חושב שזה קצת בגלל זה. הספר הזה הוא נועד להציג פרקים בחסידות כאילו, ויש לו הרבה הערות שוליים מידע כזה. אם אתה כותב רבי הלל, אז יש לו בהתחלה הערה, והבאתי אותה, שבא מי זה רבי הלל מפריז, מה מאפיין אותו.
זה נולד בזה
פרק. זה חלק מהז'אנר שהספר הזה יצא. אלה שהורידו את זה כאן. לא, לא זה. זה סתם אוסף של ציבור אחרי שנפלא.
ספר שיש כאן.
ספר שפה זה יצא מראש, ספר שנתניאל, ספר זיכרון למישהו. כאמור, מומלץ יש שם כמה מאמרים נחמדים אחרים גם. בכל אופן, אז אני רוצה כן לדבר על זה קצת מתוך הזה, ואחרי זה אני אלך להתבוננות הזאת של הביטחון הזה, ואז נתגלגל הלאה. אז נקרא עוד פעם מעמוד הדף השני בהתחלה, שהתחיל הביטחון בברכת ד' ואז הוא, ככה זה גם ההבדל בין הגרסה הישנה לחדשה, נראה לי בסוריון של הרב שגר של המכון, כותבים היי ולא ד' למרות שהוא כן נראה לי נהג לכתוב ד', אבל נניח לנושאים החשובים האלה ונעשות בפרטים אחרים.
נושאות אחרת לגמרי,
ד' ו-ה', נכון, זה יש לזה דרשות בזוהר, בצד הוא גם ממשיך, ד' ו-ה'.
איפה ד' הגיע?
למה נוריד לכתוב ד' כי היי זה עוד קודשה גם. ככה אני, מה שאני יודע. כי היי זה גם שם השם.
זה
שם. דלת. דלת זה יותר טוב. טוב, זה נושא גדול, אמרתי, אנחנו לא נפתח את זה עכשיו. כמה פינות לסגור לפני שניגש לזה. אז אמרנו ככה, הוא התחיל בזה שהנחיית הביטחון היא, אני קורא שם בשורה השלישית, הביטחון היא לא בברכה שאהבה ישולח במעשה ידי האדם, ואלו להסתמך על המאמץ האנושי של עצמו, ואז זה קשור לקיבייה של צור עולמים, כן, הפסוק ביטחו בהשבה לקיבייה של צור עולמים, וזה רבי אלעזר מפרש באופן חסידי חבדי מובהק, פירוש, כל העולמות נבראו ונצרו על ידי שם הוויה, ואופן התהוותם הינו יש מאין ולא יש מיש. ואם כן מובן ממילא שהיש הוא בטל לגבי העין ותכלית גם אחר התהוותו, ואם כן איך יכול לפעול מאומה וכו'. אז נעשה פה איזה תמצות קטלני של מה העניין הזה בתניה בישר יחוד באמונה, מי שמכיר מכיר ומי שלא יזכה להכיר מן הסתם מתישהו. ההבחנה שם בין יש ליש, אני עושה יש מיש, אז אני לוקח חומר קיים ואני עושה איתו משהו אחר, אבל כיוון שיש לו את הבסיס הזה של החומר שהיה קיים לפני שעשיתי, אז באמת הקיום שלו לא תלוי בי. כמו שהעץ היה עץ, ככה כשאני אעשה מן השולחן, הוא עדיין יש לו קיום שלא תלוי בי. השולחן יתקיים גם אחרי שהנגר ימות, זה דוגמה שמביא. ומאז את הקדוש ברוך הוא בורא את העולם יש מאין, ולכן הוא אף פעם לא משתחרר ממנו עד הסוף, הוא לא קשור להרפוץ. תמיד העין נמצא שם מאחורי הדברים ומחיה אותה, והעולם לא יכול להתקיים רגע אחד בלי שהקדוש ברוך הוא יחיה אותו, זאת אומרת הוא לא יצר והלך, אלא הוא ממשיך לחיות כל הזמן. ולכן עם אלה ההנחה היא שהעולם לא מוצק.
שהעין נוכח...
זה באינסוף מנגינות וזה. מה אתה אומר?
שהעין נוכח בתוך היש, העולם.
השאלה איך אני מנסח את הנוכחות הזאת, מה הנוכחות הזאת עושה? זאת אומרת, יש לזה כמה אפקטים. האפקט שלה שאני אדגיש אותו בעיקר זה האפקט של השלילה. זאת אומרת, אין לדברים, זאת אומרת, אני יכול להבין יש מעין כפשוטו, גם אם אני אומר, היה, כאילו, אני מדמיין איזה וקום כזה, ואז הופיעו בתוך הדברים, אבל הדברים הם דברים. זה שהיה וקום היה, עכשיו אומרים. החידוש פה הוא בעיקר בזה שאין דבר כזה, שהעין הוא לא וקום, ולכן גם לא נעלם אף פעם. נכון, אני נראה אחר שאני מנסח את העין הזה. אבל בכל מקרה אתה לא יכול, כמו שאתה לא יכול לבנות דברים מהאוויר, אתה לא יכול לבנות דברים על העין, בלי שהוא מודעי ממשיך למלא אותם, ולכן אין להם עמידה, אין תשתית לדברים. בהקשר של כאן הוא מגלגל את זה למישור המעשי, במובן שאתה לא יכול להתייחס לחוקיות של העולם כמשהו מוחלט ולהתנהל לפיה. ולהגיד, הקדוש ברוך הוא נמצא כאילו החלוקות שאנחנו עושים אותם בעולם מודרני, וגם בסאב-טקסט הפשוט של דתיות, כאילו יש את העניין הדתי היחס לקדוש ברוך הוא, ויש את העולם בעולם מתנהל לפי החוקים של העולם. הדברים כאילו קיימים בשני מרחבים של זיקות שונות ומשונות ביניהם. כל העניין פה זה להגיד שלא יכול להיות דבר כזה. העולם הזה הוא לא קיים בפני עצמו, ואי אפשר להתנהל בו מתוך החוקיות שלו עצמו, זה עצמו סוג של כפירה. צריך לתת כאילו לעניין הזה לפרק אותו מבפנים, למסוס אותו, ואז גם אם אני מתעסק בעולם, ויש לך איזה תרס, למה בכלל צריך להתעסק בעולם? זה עניין אחר. בוודאי שאני לא יכול להתעסק בו לגמרי. זה כאילו תרגום מוקצן לאמירה שהביטחון הוא בברכה של השם ולא בדברים עצמם. זאת הברכה זה לא איזושהי תוספת, אלא זה עצם זה שהדברים קיימים זה הברכה של השם, לא קיימים מכוח החוקיות הזאת של עבודה שכר. בכל אופן, עכשיו השאלה איך מנסחים את זה, זה מעניין. אז אדמור הזקן כבר מכניס שם עניין של שפה. כי הוא אומר מה שמחיה את הדברים זה האותיות של בריאת העולם, קודם כל הוא בריא את העולם בדיבור, ולכן הכל יש לו איזה מימד מופשט כזה לדברים. כאילו בעצם יש רק אותיות מאחורי הדברים האלה. מה שהרב שגר עושה זה לקרוא את זה דרך העניין של המילים. בואו נראה איך הוא מנסח את זה. דבריו מבססים על דברי אדמו"ר זקן נתניה ומקומות רבים נוספים, לפיהם בריאת העולם איננה אקט חד פעמי. אקט שאחריו העולם קיים ועומד כישות אבסולוטית ועצמאית, כי יש העומד בפני עצמו. דבר בלתי אפשרי, מסביר אדמו"ר זקן. משום שלא רק המציאות, אלא גם מושגה איננו אבסולוטי, אלא נברא. לא רק העולם נברא, אלא עצם המושג, מובנות, אידאה, מילה של בריאה, הוא עצמו נברא. וככזה, אי אפשר להעניק לו מעמד אבסולוטי, היינו של קיום במישור האלוקי. לכן אין היגיון לדבר על הבריאה כאקט מוחלט שקיים גם מהפרספקטיבה של הבורא. בדרך זו מתפרש, בדרך קבע, הפסוק עם הלכי, אני השם לא שיניתי, הבריאה איננה שינוי ביחס לבורא. הוא עצר רגע פה לפני המונחים העדכניים, מה?
חבל
קוראות
לפסוד
הדני הוויה, כמובן, אם אתה עושה ד' זה בכלל הרסת את הבור, נכון? זה כתוב הוויה. בואי נסתכל שנייה פה על הניסוח הזה, ואחרי זה נראה את התרגום שהרב שגר עושה לזה עם שפה. מה אתם אומרים? אני רוצה להתמקד העניין הזה של המושג. מה יכניס פה את המושג של הבריאה? זה ודאי לא משהו שאמור הזה כן אמר אותו. המושג. מושג כאלה בני אדם. לא עושה עכשיו עבודת השוואה. אבל כמדומני שהוא לא אהב, נכון? נצן בתור יהודי חבדי במידה זו או אחרת.
בכלל כל המשוואה שעשו שהעין הוא קודם לה יש, מצד שני העין הוא מבחינתנו ההפך מיש.
אז מה?
אז מבחינתנו יש קודם לה עין, כאילו.
מה אתה מתכוון לומר בזה? זה נראה לי משהו שחבדניקים יעשו אותו בכל מיני פרספקטיבות שונות על אותה מערכת.
אז לכן במובן לי הקביעה הזאת היא שכאילו, שהעין יותר כאילו ממשי מהיש. אני מבין
לפחות,
כאילו יכול
לתת
זה גם
הפוך. לא, אני יכול לומר, נראה לי שמה שהם יגידו זה שזה יותר ממשי לנו, בגלל שאנחנו בדעת תחתון או בדעת זה, אנחנו מסתכלים על דברים בפרספקטיבה הפוכה. זה עדיין אמירה שאתה יכול להגיד, זה בעיה שלך, זה שיש נראה לך ממשי, זה אומנם נכון, אבל על זה בדיוק אתה צריך לעבוד, להתחיל לצאת מזה. אבל אתה יכול להגיד, תביעה לא לגיטימית, אבל בסדר, זה קצת עניין אחר.
אולי קשור למה שאומרת מבריאה, שכאילו, אחרי שהוא כבר נברא. גם כשאתה מדבר על הצד, אתה מדבר על זה אחרי שכבר... כאילו מה שלא תמיד, אז תישאר אותך הלופ הזה, שכנתך בסוף היש...
ואז מה זה אומר, הלופ הזה? זה נכון, אני חושב שאתה מסליח יפה משהו על המקום שלב שגם הוליך את הדיון, אבל מה קורה, אז מה? מה המסקנה?
אתה יודע, אני
חושב שזה תיאור יפה, כי ההתעקעות נראה לי חלק משמעותי מהעניין. זאת אומרת, אני מסייר את זה ככה, יש משהו מעצבן ודרך זה זה מאוד התחדד לי. הסגנון דיבור הזה, חבל, יש לי שפה פנימית, אז פחות אני מרגיש את זה, אבל אתה מרגיש את זה כשמסבירים את זה בשפה יותר עממית, כן, חסידות לבני הישיבות. שזה, אתה מסייר לדבר על הדברים האלה במין ביטחון נונשלנטיות כזאת. האם העולם, שהשאלה היא אם העולם קיים או שבעצם הוא לא קיים, והכל אלוקות. האם אני מסתכל על השולחן, האם השולחן הזה הוא שולחן או שבעצם הוא כולו אלוקות? זאת אומרת, אתה לוקח את הדיכוטומיות היסודיות האלה של יש ועין והקדוש ברוך הוא והעולם, קיים, לא קיים, ואתה משתמש בהם כאילו כמו, כאילו זה מילים רגילות כאלה, נכון? כאילו אני בעמדת שליטה כזאת של זה שמדבר, אני יכול לתת שמות לדברים, אני יכול להגיד או שזה כזה, או שזה כזה, כאילו שיש לי תפיסה שווה לגבי שני הדברים. אני יכול להגיד, היה את הקדוש ברוך הוא, ואז הוא ברא את העולם. לפני זה לא היה עולם, עכשיו יש. וכל הדיבור הזה, המופרכות שלו, היא נמצאת בזה שמאיפה המקום שאתה מדבר ממנו. זאת אומרת, מה הנקודת המבט שלך על הסיפור? אתה כאילו שם את עצמך על נקודת המבט שהיא מעל הדברים. השפה שלך היא כוללת בתוכה את כל הדברים, גם את הקדוש ברוך הוא, גם את העולם, גם את הבריאה, את כל השלבים השונים שעברו, ואני יכול להשתמש במילים האלה כי יש לי שפה לכל מה שקרה. ואם אתה אומר, אוקיי, אבל השפה שלך היא חלק מהבריאה עצמה. היא לא יכולה לדבר על מה שמעבר לה. אתה אומר דברים כאלה, אתה חורג מגבולות המשחק, שזה לא אמירה פורמלית, כאילו עשית פה משהו לא חוקי. תנסה כאילו לשים לב, שאתה מדבר על משהו שאתה לא יכול להגיד על שום דבר. ואז זה לוקח אותם למקום של תארי השלילה של הרמב״ם, שזה נראה לי זיקה משמעותית. זאת אומרת, אתה לא יכול להשתמש במילים האלה כאמירות חיוביות. כאילו אני מתאר לך את הדברים. היה, חשבת שזה ככה, אבל בעצם זה ככה. אתה לא יכול לזהר את הצד השני. אתה יכול לתאר את היש. אתה יכול להגיד, יש עולם זה, אני רואה, זה יש לי מילים. להגיד בעצם, כל הדברים האלה לא באמת קיימים, אתה לא יכול להגיד באותה צורה. זה סוג אחר של דיבור. זה נראה לי מה שהרב שגם מנסה לחדד כאן. אתה לא יכול לדבר על העין באותו הצורה, נונשלנטיות, באותו סגנון כאילו שמניח שזה מין אובייקט שאפשר לדבר עליו, ויש לי מילים בשבילו, ויש איזה משמעות למילה הזו. זאת אומרת, אז מה כן? בסופו של דבר, אני חושב שהמחסום הזה זה בדיוק המקום שגם מוליך אליו את הדיון. זאת אומרת, על החוויה הזו של התודעה הזו של אני השם לא שיניתי, זה לא עוד ניסוח, עוד תיאור של העולם. אפשר לתאר את העולם שהיה את הקדוש ברוך הוא, ואז הוא ברא את העולם, אפשר לתאר את העולם שהיה את הקדוש ברוך הוא, ונשאר אותו דבר. זה לא באותו מישור של דיון. זה בעצם, אני חושב, סוג של ניסוח, לכן הלא שיניתי זה ביטוי טוב, שהוא עובד כמו תארי השלילה. במובן, האמירה הזאת לא אומרת לי משהו חיובי, אלא היא מעמידה אותי מול חוסר הבנה, חוסר יכולת. מעמידה אותי מול הגבול של ההבנה, מול הגבול של השפה. אני אשב לא שיניתי. מה זה אומר? אני אומר, עוד יותר זה מפרק גם את מה זה הקדוש ברוך הוא, שהוא יכול להגיד דבר כזה. זה נורא מעליל, כן? הוא עשה כל כך הרבה דברים משמעותיים בשבילנו, וזה לא מזיז לו בכלל. זה ממש, יש בזה משהו מבהיל אולי. אבל כאילו להגיד, אני חושב שמה שהרב שגר עושה, זה שהוא לוקח את הניסוח החבד הזה, שאפשר לקרוא אותו בצורה פשטנית כזאת, כמו שתיארתי. והוא אומר, בוא תקרא אותו ככה, ותראה שבעצם מה שהוא עושה זה להשים אותך מול העין במובן של החוסר הבנה, לא במובן שיש עין ויש יש, ועכשיו אני למדתי שהעין הוא יותר חזק מהיש. זה לא עובד, כאילו העין הזה הוא משהו שאתה לא יכול לדבר עליו, המפגש שלך איתו, והמפגש עם גבולות השפה. זה אומר להגיד שהעולם נברא במובן הזה, זה להגיד שיש לי איזשהו מחסום של הבנה שאני לא יכול לעמוד מולו, והיכולת שלי להבין לזה רק החוויה הזאת של חוסר ההבנה. זה אני חושב במקום שהוא קורא את זה, לכן זה כבר לא במשחק של התיאור, זה יותר במשחק של ההתעקעות. זאת תהיה ההבנה הכי אפשרית פה, ההתעקעות.
זה כאילו
הייתי
ישר בדיבור על היחסים בין גבורה וחסד. כאילו למה הגבורה היא בעצמה, כאילו למה מידת הדין היא זאת שמאפשרת את הבריאה, כאילו כאן.
של תיאור של מידת הדין.
כן, כאילו דווקא עצם התובנה של הגבול, של התיאום הזאת, היא בלתי ניתנת למעבר זאת הבריאה, כאילו אפשר להמשיך לעשות את זה מלך.
כן. העניין הוא שהמושגים של האש והעין הם טובים, אני חושב, כי באמת הם באמת לא מוצבים, כאילו העין זה מושג מאוד חזק, אתה יכול מאוד להבין אותו דרך השלילה. אתה מדבר על גבורה וחסד כבר, אתה באמת מרגיש פה הרבה יותר חיוב בשני הצדדים. לכן אני, לגבי העין אני מרגיש שזו קריאה מדויקת, כאילו של מושג, שאומרת זה באמת לא מושג, זה באמת לא אומר כלום, זה סוג של קיר כזה. והרבה פעמים הדרשות הקבליות הם קצת עושות את זה, הם תמיד נותנות תפורה לדברים, והם לא...
בדיוק השפה שכאילו מבינה את הכל.
כן, זהו, זה מתחיל לחסד וגבורה, זה בתוך המערכת, אתה שואל לך, אוקיי, אז מה, מאיפה המערכת הזאת מצוירת? מה הנקודת מבט שממנה היא נכתבת?
לא, אפשר גם לקרוא אותה כאילו כאיזושהי הבחנה, לא הבחנה מדויקת, לא הבחנה מוגדרת לגמרי, אבל כן מי שמזהה איזושהי, ככה לפחות אני קורא נגיד את הספירות, פחות השני. כאילו זה, לא יודע מה, לא אגיד שיש להם קיום מטאפיזיה, זה כאילו גם תמיד כל הלינקים שעושים, כאילו זה חזרתו של מי על המתיקות שיש בתפוח, שהיא יחסת.
היא יחסת.
היא כאילו...
לא, זה אמירה חיובית, זה ודאי אפשר להגיד. אבל להסתובך ליסודות של הדברים, אורך הגבול, זה בעצם מה שהוא מחפש, הגבול של הדברים, כי בעצם האפקט הזה משהו נועד לעשות, כמו שאנחנו רואים, זה נועד, יש את זה כל מיני וריאציות שחלק נראה אולי איך הוא עבר, נועד לפרק לך את העולם, לכן זה מאוד חזק, כי הספירות הרבה פעמים התחילה שמסדרות לך את העולם, היא אומרת, אוקיי, יש תשתית לדברים, יש תבנית, ככה, ככה, כל דבר יכול להיכנס אליה. פה יש משהו קצת אחר, לפחות בשלב הזה של הדיון, זה עיקר האפקט שלו זה ערעור. בואו נקרא את הפסקה הבאה שבו אפשר עושה לזה בכלל איזושהי פרשנות בשפה אחרת, למרות שהוא כבר הכניס את זה קצת קודם. פה הוא כבר בשלב הפוסט-מודרני של הגותו, כותב כך.
זה
נכון בערך, בחיית ה-2000. הסתכלתי על זה נראה לי, נראה לי סמך א', לא, סמך קצת, כן. במונחים עדכניים, ניתן לנסח את הדברים באופן הבא. העולם, כולל מציאותו לכשעצמה, אינם אלא טקסט. הרמנויטיקה של הישות, שהיא כשלעצמה איננה מציאות אלא עין, ולכן מציאות העולם לפרטיו איננה קיימת אלמלא אקט פרשני זה הבורא את העולם, ובורא גם את מושג הבריאה לכשעצמו, בריאה שבלעדיה אין משמעות למעשה הבריאה. אין עובדות, כפי שנהוג לומר, על הפרשנות של עובדות. וזה, שוב, איזה משחק בין הביטוי הבנאלי לבין המטען שאפשר להכניס לו. חוסר משמעות זה של העולם כשלעצמו הוא העין. אין עובדות בלי פרשנות. פרשנות זו הכרחית לכינון העובדה, השוכלת גם היא בשפה. שפה זו שלא כבגישות המודרניות עם השפתו של אלוקים, הדיבור האלוקי, בדבר השם שמיים נעשו. ככזו, הבריאה אינה התחדשות מתמדת. העין האלוקי מחיה את הבריאה כולה ועומד תמיד בתשתיתה. תובנה זו, שהיא אחת ההתבונניות המביאות לאמונה, מערערת את האמון בחוקיות טבעית ובכלל ובהשתדלות האנושית בפרט, הללו כאמור נבראים לא אבסולוטיים, הם קונסטרוקט של העין.
איזה יופי.
מה מוצא חן בעיניך?
הצורה שבה הוא מסביר את זה, כאילו הוא שומע...
בוא ננסה שנייה באמת לעשות את זה, לעשות קצת סדר במעבר בין השפות. נעשה את זה לקחת.
דיברנו קודם על עין ויש, אמרנו שפה אין מילים, יש חייבי שלילה. פה ממש נוסף זה שהעין הזה גם מוביל לזה שכאן יש פרשנות. וגם בריאה, שפה אלוקית, דיבור אלוקית.
זאת אומרת, מה שהוא עושה פה נראה לי זה לקחת שפה אחרת כדי שוב להפגיש אותה עם המחסום הזה, דרך מושגים אחרים. זאת אומרת, אתה לוקח את האמירה הזאת, כאילו בנאלית ושטחית שאין עובדות, יש רק פרשנות. ואז מה? בדרך כלל אני חושב, לפחות נבנה איזה דחליל, האופן שבו משתמשים במושג בביטויים האלה הוא גם כן כליל, כמו הדיבור שתיארתי קודם, כליל במובן שכאילו זה משחרר, זה משחרר, כאילו, בסדר, אז תתגלגל לך מפרשנות אחת לשנייה וזה. מה שנראה לי הרב שגם אם אני אחפש את החוליה שמחברת את זה לכאן, ברגע שאתה אומר מצד, כאילו, האפקט המשחרר זה כאילו לעזוב אותך מהאמת, תדבר על הפרשניות. אנחנו בפרשניות כרגע, בנרטיבים. אבל יש משהו מובנה בתוך הדבר הזה, שנרטיבים ופרשניות, הפרשניות זה יותר מחדד, הם תמיד נשענים, או לפחות מציבים את עצמם כנשענים על משהו. אם הדבר הזה הוא פרשנות, אז הוא תמיד כאילו מניח שיש איזשהו טקסט, אבל הטקסט הזה אני לא מוצא אותה. זאת אומרת, כשאני נתקל, חלק מהדרך אחרת ונסח את זה, להגיד שגם כשאתה אומר שאין אמת, אתה בעצם טוען שמה שאתה אומר עכשיו זה אמת. זאת אומרת, יש משהו בשפה שלנו שהוא תמיד מניח שהוא נשען על משהו. ואף פעם לא באמת משתחרר. ולכן, כשאתה אומר את הדברים ככה, אתה בעצם מבליע איזושהי הנחת יסוד, וזה אחרי זה יבוא לידי ביטוי בזה שאתה לא תרשה לאנשים להגיד דברים מוחלטים, למשל. זאת אומרת, יש איזשהו מימד אלים בכל אמירה כזאת גם. מה שהרב שגם מנסה לחשוף נראה לי זה את האמירה שכשאתה מדבר על הדברים כפרשנות אתה תמיד מניח איזשהו עין שנמצא שם וכמה שאתה תנסה להגיד שיש רק פרשנויות זה לא ישחרר אותך מזה שאתה האופן שבו אתה מדבר הוא תמיד מניח משהו שאתה מדבר עליו תמיד יש איזשהו משהו מעבר לדיבור הדיבור הוא ככה בנוי שיש לו איזשהו בסיס נעדר שהוא מעוטט אליו ולכן הוא נוכח מה שהרב שגם מכוון כאן אני חושב זה סוג אחר של מפגש עם העין הזה בתוך התשומת לב שהפרשנויות תמיד נשענות על משהו, והמשהו הזה אפילו לא נמצא. ולכן הדיבור הזה הוא תמיד מנחיח בתוכו איזשהו משהו שאי אפשר לדבר עליו. שהוא בהקשר הזה, זה יהיה העין שמאחורי הבריאה. זאת אומרת, אתה רואה דברים, איך שאני רואה את הדבר הזה, זה כבר איזושהי פרשנות, אבל פרשנות של מה? תמיד נמצא פה הפרשנות של מה זה.
אתה שומר עצמה גם לעין, כאילו.
כן, כמו שבמובן הסוד, כמו שאומר קודם, אם המילה בריאה נמצאת כאן, אז אתה אומר, אוקיי, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, מה זה אומר שהוא ברא את העולם? זה השלב השני של הפסקה שהוא מחדד, אומר, זה לא שכל אחד יכול לברוא את העולמות איך שהוא רוצה, אבל זה אומר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם כפרשנות למשהו. הוא נותן לך פרשנות מסוימת, אבל מה זה הדבר הזה שהתור מפרש? אין לך גישה עליו. במובן הזה זה כאילו הקדוש ברוך הוא עצמו, זה האינסוף, זה שממנו יצא הדיבור. מאיפה מגיע הדיבור הזה? אני כל הזמן רואה דיבור, אבל אני אף פעם לא יודע מי המדבר, המסוח אחר נגיד. מה אתה אומר?
איך אתה מזהה כאילו מה שהתחלתי לדבר על נרטיבים, על פרשנות שלהם, אבל הם נסמכים ומניחים איזה שהם, יש להם כאילו נקודות קשות. מה הנקודה הקשה כאן, בהסתמכות, כאילו בהכללה שלו של הפרשנות הזאת כחלק מהדיבור האלוקי, כאילו דבר שמשמע נעשו?
הנקודה הקשה אני מתכוון שעצם המונח פרשנות, הוא מניח שזה פרשנות של משהו, ולכן אני נתפס למילה הזאת. אתה יכול לדבר על נרטיבים, אבל עדיין זה לא כל כך משנה המילה. מה שמשנה זה התיאור הזה של השפה כמשהו שהוא תמיד בנוי על משהו, וגם כמה שאני אנסה להגיד שהדיבור הוא משוחרר לחלוטין, באופן תיאור מסוים, השפה תמיד מניחה משהו שהיא מדברת עליו, והיא תמיד, גם אם אני, כמה שאני אהיה כאילו פוסט-מודרניסט ואנסה לשחרר את עצמי, בסופו של דבר אני תמיד מנחיח משהו נעדר בתוך הדיבור. שזה אפשר לראות את זה בכל מיני תיאורים של שפה. הוא לא רוצה לקחת את זה למקום הזה, לכן ישר חוזר לדיבור האלוקי, אבל אומר, תסתכל, כאילו תחזור עם זה חזרה למושגים אלוקיים, למושגים דתיים, אז תגיד, אוקיי, בדבר השם שמיים נעשו, אבל הדיבור הזה זה כאילו דיבור שהיה יכול להיות גם אחרת, יש איזשהו אין סוף אפשרויות שנמצאות מאחורה, ועכשיו הקדוש ברוך הוא מדבר איתי ככה, אבל זה דיבור, זה מילים, זה לא, זאת אומרת, מילים שלעצמם לא יכולות לסחוב מוחלטות של דברים, זה קצת חוזר למונחים שהוא דיבר קודם. מה זה אומר שהעולם הזה נברא? זה אופן מסוים להסתכל על הדברים, זה סיפור. מה שהוא כותב פה באמצע, שאקט פרשני זה בורא את העולם, בורא את מושג הבריאה כשעצמו. זאת אומרת, אני נפגש, גם אם נגיד שאני אדם דתי, אני נפגש לעולם כעולם נברא, לצורך העניין, כעולם שיש בו אלוקים וכו'. וכל זה סוג של אקט פרשני, אבל מה נמצא מאחורי זה? אבל בדרך כלל כשאנחנו חושבים שהדתיות זה פרשנות, אנחנו חושבים שמה שיש מאחורי זה החילוניות. כאילו זה העולם האובייקטיבי שהוא חילוני, אין בו אלוקים, ואנחנו מוסיפים זה מימד פרשני. מה שהולך כאן זה בדיוק הפוך. זאת אומרת, הפרשנות הדתית היא ההתגלות של אלוקים, אבל אלוקים הוא גם מעבר לזה. ולכן מה שנמצא מאחור הזה זה האינסוף, זה לא שהוא לא, לצורך העניין הוא לא דתי ולא חילוני.
זה בדיוק המעבר בין העין או בין... אני אומר, אני חושב את זה הרבה פעמים, כאילו שיש בפנייה הדתית, כאילו, בסוציולוגית, יש בה פרסונליות מסוימת של אלוקים, אבל במושגים, נגיד, באיך שזה, במושגים קבליים ובחב"ד, זה כאילו, זה כבר הופך להיות
פרסונלי תמיד איזה צמצום
מסוים. אין, כן. כאילו זה אור אינסוף, אם זה הופך לכל מיני אורות, ואם זה עין בכלל, כאילו.
כן. זה חלק מהאפקט הרסמי של השפות הקבליות והחסידיות, מהז'אנר החבדי, נגיד שהן באמת מפרקות את ה... כאילו לוקחות את כל המושגי האמונה הרגילים, ואומרות, אוקיי, זה פה, אבל תכלס, אני מקווה מעבר לזה. זה באמת בונה משהו אחר. יש את המאמר, אני הזכרת לך אותו פעם, מאמר של וייסר בספר שלו על ברסלב, ויש לו מאמר על חסידות של אמונה, חסידות של מיסטיקה וחסידות של אמונה. נושא איזה קטלום כזה של חסידויות וחבדים וחסידים של מיסטיקה, בגלל שאין להם אל פרסונל. גם אנחנו מנוחסית של אמונה, כבר פרקו את זה 20,000 פעם, אבל עדיין, מעבר לה להגיד מי זה מי, יש לו שם איזשהו קטלוג יפה כזה של דמויות אל שונות, עמדה דתית שונה, פסיכולוגיה שונה, שמושכת לכל אחד מהדברים, שזה עדיין מבחנות שמעניינות, גם אם יש ביניהן כל מיני הצלבות. אז זה מאוד מסחבר לדיבורים האלה. זה ודאי, מה שקורה זה לרב שגר, נגיד, אנחנו לא פותחים פה את הסוגיות האלה של הרב שגר הפוסט-מודרני, אבל בגדול, אחד מהדברים שמאוד מחזקים בתחום בשלב הפוסט-מודרני זה המעבר הזה בדיוק לשפה כזאת, שהיא לא מדברת על אלה פרסונלי, היא מדברת על העין שמאחורי הדברים, וכאילו השפה הדתית שמאפשרת לו את השלב הזה, אני חושב.
כן, יש בזה, נגיד, הגלישה למושגים לקניינים היא מאוד קשה. קשה וקלה, בגלל שהיא קלה כל כך.
כאילו, הכל יכול להיכנס לשם.
כן, כאילו לדבר על העין ואז כאילו פה ממשות לקניינית.
לא, יש כל מיני לינקים שהוא עושה פה, הוא קצת מתייחס תיאוריות של שפה, אבל באמת אני רוצה להתגשר במסגרת המאמר הזה שבו הדבר הזה מופיע דרך אגב כזה, ואז חוזרים איתו לביטחון. ואני רוצה לחזור איתו לביטחון דרך הערת שוליים השנייה, מספר 2 פה, שהיא מופיעה ביחס למילה עין. אז הוא אומר ככה, עין אינו מושג מרכזי בחסידות ובקבלה, אמרנו שזה ספר מסביר אני, הוא מהווה כמו בספירת הקדר, שהינה ההצלה האלוקית הראשונה, ולא כאן המקום לעמוד על משמעויותיו. העולם הינו בריאת יש מעין, שפירושה יציאת היש מהעין, לא בריאה מהאפס, פה זה מה שרציתי, העין מזוהה עם מושג היחיד. אני אקצה כבר אצל הראשונים, דוגמת רבנו בחיי בחובת הלבבות, הוא מתפרש כקיום מבחינת עצמו. זאת ידיעת עצמו מתוך עצמו שתוארה לאל, והיא לפי חב"ד האמונה. זה קושר אותם לדיון שדיברנו קצת בשבוע שעבר, על התיאור הזה של האמונה כפנימיות. זאת אומרת, הוא עושה פה איזשהו סוויץ' עליו שגר, וזה מעניין כי זה גם, אפשר לפתוח את זה כל מיני דברים. זאת אומרת, הדבר הזה שנמצא מאחורי הדברים, שאנחנו אמרנו הרגע שהוא מתואר במושגים מאוד אובייקטיביים, הוא קושר אותו כאן למושג הזה של היחיד. מה שרבנו בכי עושה זה שאומר שאחד ויחיד זה לא אותו דבר. אחד זה אחד מרצף, זה מה שמופיע את זה להרבה פילוסופים מימי הביניים, שאחד זה אחד מרצף, אחד מניח שאפשר לספור עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, זה כאילו יחידה שיכולים להיות עוד כמוה, ולעומת זאת יחיד ביחס לייחוד השם, זה ש... כאילו, ההגדרה שלי תהיה שלא יכול להיות עוד כמוה, אבל כדי להבין שלא יכול להיות הזה הוא לא מקרי. כאילו, יש מלך והוא הרג את כל המתחרים, אלא באופן מהותי לא יכול להיות...
באופן מהותי הוא לבד.
באופן מהותי הוא לבד, כן. רווקות נצחית. אז המונג של היחיד, שהרב שגר מאוד מחבב אותו וחוזר עליו בכל מיני הקשרים, הוא אומר, זה סוג של הסתכלות אחרת על הדברים. זה לא הסתכלות מבחור, בסתכלות מבחור תמיד יכול להיות עוד אחד. אתה מסתכל על משהו, אתה יכול להכפיל אותו בדמיונך. והסתכלות בבפנים, אתה יכול לחוות את עצמך כמשהו שלא יכול להיות כמוהו, כי אתה מסתכל על הדברים מזווית אחרת. זה מה שהוא מכנה פה הדרגה של היחיד. הקיום מבחינת עצמו, האופן שבו אדם חווה את עצמו מבפנים, הוא בלתי ניתן לשחזור. שזה התיאור בדיוק של האמונה שתיארנו בהתחלה, שאמרנו שהאמונה היא פנימית, ואז השאלה אם אני אצליח להוציא אותה החוצה בעזרת הביטחון, אמרנו, אוקיי, מה זה להאמין? להאמין זה איזושהי ודאות פנימית שאי אפשר לגזור ממנה שום דבר. לא אומר שום דבר על העולם, לא מתקשה, אי אפשר להעביר אותה למישהו אחר, אי אפשר לעשות את זה, אי אפשר לכתוב אותה.
דיברנו על זה קצת, כאילו,
אני רוצה להחזיר אותנו למה שדיברנו, כי בעצם הרב שגר להגיד את זה עוד שנייה במפירוש נדמה לי, מה שמתואר כאן הוא מקביל מאוד לאמירה של החזוניש. אני חוזר, המושג של הפרשנות למשל שמופיע פה והופיע גם שם. את החזוניש אומר, האמונה ואפילו הביטחון, הם לא אומרים שום דבר קונקרטי על העולם, הם אומרים איך אני אפרש את העולם. עכשיו זה לא שהוא לא היה פרס מודרני ככל הנראה החזוניש, אבל הוא חשב שהעולם הוא אכן לפי הצדק, רק שאני לא יודע את הפרטים, ולכן אני לא יכול להגיד עליו שום דבר. הרב שגר הולך עם זה צעד, וגם רביל, אני חושב במובן הזה. שאומר, העולם הוא מין עין כזה, יכול לקרות בו כל דבר, אין שום דבר בדי שאפשר להגיד עליו, לא בגלל שאני לא יודע, אלא בגלל שבאמת יש איזה מין טוב ובואו שעדיין נשאר שם. הכל יכול להיות שפע, יכול להיות חוסר. והאמונה במובן הזה נמצאת, היא חוזרת הפנימיות במובן של העין הזה, יש לי איזה יכולת הזדהות איתו, אני יכול לחוות אותו מבפנים. המקום שבו אני חווה את העין הזה זה מאיזשהו הזדהות. זה יותר יתברר אם נקרא את הפסקאות הבאות שבו הוא מתחיל לדבר על ההתבוננות. זה מה שבעיקר אני רוצה לחדד דרך זה, זה שהעין מקבל פה איזה דימויים של פנימיות. הוא לא איזה רגע שחור כזה שעליו מציירים ציורים, אלא הוא כמו הפנימיות הזאת שתיארנו, זה סוג של התכנסות כזאת, שכשאתה נמצא בתוך ההתכנסות הזאת, אתה יכול להבין מה זה העין שעומד מאחורי הדברים. זה קצת קשה לנסח את זה.
נראה לי, זה דבר שהוא לא יודע. אני עומד מאחור לגמרי, אבל כאילו יש לזה כאלה שביבים של פסיכולוגים שכאילו אדם יכול לחוות ככה את עצמו, ואז הוא יכול לקבל מושג כאילו על המושגים האלה, איזשהו מובן.
מה אתה מתכוון?
מין זה שיש בחברה בכלל כאילו כל הזאת הרצון של, לא יודע, ילד קטן, הוא חווה את עצמו. בלי, אין לו לא נותן דין לחשבון כאילו על היחסים שלו עם אחרים.
כן, מאוד מצטעים.
כאילו...
אז מה? לא הבנתי, מה זה החווה את עצמו במושגים של הדיבור הזה כאן?
זאת האמונה. כאילו האמונה היא לא בהכרח ביחס כאילו, הוא לא בוחר כאילו ביטחון, הוא לא נגזר בגלל הסף של מאפיינים כאילו חיצוניים, כאילו מה שקורה כאילו, אלא... הוא הולך עם ה... המאמין, נגיד, בסיפור, נחזור כבר בשפה שכאן, אז הוא כאילו עושה את הדברים, כי זה ככה, זה כאילו, זה ככה הוא חווה את זה, בלי איזושהי, כאילו, אין לו, הוא מחליט, מקור את המניות בבורסה, לא בגלל שהוא מעריך שעכשיו יהיה ירידה בשוק הביידק, אז בגלל זה צריך, כאילו, זה הזמן למכור. זה ה...
התיאור שלך הוא נראה לי דומה מדי למה שיופיע פה בשלב השני. אבל אז אולי נשמור את זה, כי זה ממש נשב תיאור של מה שיתואר הקם, אבל צריך קצת לנסות לחדד את ההבדלים כדי לראות איך זה מתגלגל. אני אגיד איזה ניסוח אחר, מה שהוא מתאר כאן, אני חושב, זה שבפנימיות הזאת אתה חווה את העין שמעבר לדברים, במובן שעל מה אני נשען, כך זה מסוים של ביטחון, אני לא נשען על משהו קונקרטי. כשאני חווה את הפנימיות כמשהו כזה, כקיום מצד עצמו, שיש לי איזושהי אחיזה פנימית כזאת שהיא לא תלויה בשום דבר שיקרה. אז ממילא אני גם לא צריך להישאר משום דבר חיצוני. זה המקום שהביטחון הזה הולך אליו. זה ביטחון שלא אומר יהיה כך או כך. במובן כמו שהחזון יש אומר, אני לא יודע מה יהיה, יכול להיות שהכל יארס מחר, אבל חזון יש משאיר אותך על הצדק האלוקי. מה שמדובר פה זה שאני נשען על איזושהי אחיזה פנימית שהיא מעבר לדברים. אם הקדוש ברוך הוא נמצא מעבר לדברים ואין להם חוקיות והכל יכול לקרות, אבל אני יכול לחוות את המקום הזה לא כאיזה קטסטרופה מאיימת, חוסר ודאות שאני מתהלך באיזה לימבו כזה. אלא זה סוג של ביטחון עצמי שאני יכול גם להזדהות איתו ולהגיד, גם לי יש אחיזה במקום הזה שלא תלוי בשום דבר. זה אני חושב הפנימיות והיחידות שהוא מדבר עליה כאן. ואז באמת אני יכול להסתובב עליו בלי לפחד, וזה כבר ביטחון. זה עדיין ביטחון לא קונקרטי, ועוד מעט הוא יגיד לזה משהו, אבל זה נותן ביטחון. זה
פעמים ביטחון.
קודם כל ברמה נגיד הלפני זה, ברמה הפשוטה, שבה אני... מחפש דברים לאחז, אני בן אדם שחי בעולם. קח אתה כאילו, תדגיש את הממד השלילי והטרגי של העניין, כי אנחנו נמצאים כרגע בצד השלילי של הדיון. העניין זה שהעולם הוא לא ממשי. מה זה אומר שהעולם הוא לא ממשי? אתה יכול לחוות לצייר את זה ככה. האם אני, למשל, בקיום שלי, תלוי באנשים שסביבי באופן בלתי ניתן למניעה? כמה אני יכול... האם אני מסתובב בתודעה שבלי בן זוג, בת זוג, ילדים, הורים, מישהו מחוץ לי, בגדים, כסף, פרנסה, האם אני לגמרי ערוג בדברים האלה ואני לא יכול, אין לי יכולת להתקיים בלעדיהם, או שיש לי תמיד איזושהי נקודה, פעם ראיתי איזה סרט כזה, וואו, מזמן, שהיה שם איזה קרימינלים כאלה, ואחד מהם אומר לשני באיזשהו שלב, עצה כזאת שהוא מסתובב איתה בחיים, שתמיד תהיה מוכן להתנתק מכל מה שיש לך, תוך חצי שעה נראה לי, לא זוכר. תהיה תמיד ואחרי זה עומד למבחן כמובן, אם זה בת זוג, תהיה תמיד, תחיה ככה שתמיד צריך להימלט באיזשהו רגע ולא לקחת לך כלום. תחיה ככה שאתה יכול. זה עמדה קיומית, צריך לראות אותה גם לא אצל קרימינלים, אני חושב.
זה אבסורד.
למה זה אבסורד?
כי אתה בסוף תותרים בגוף שלך, אפילו כדבר הכי פשוט.
קודם כל, חלק מהמקום הזה זה גם לא לפחד מהמוות. זה גם חלק מהעניין, בוודאי. הרב שכן, אגיד פה באיזשהו מקום שזה קשור לדיון על הרמב"ם בהישארות הנפש. זה ודאי חלק מהעניין, נכון? לא לפחד גם מהגוף.
כן, אני מכיר את זה מהשיר של זלדה, זה לכל איש יש שם.
למה? כי כולם מתאים את השמות?
כן, כאילו רק יש לו עוד חלק ועוד חלק שקושר אותו למעלונים השונים שלה.
נכון, אפשר גם לחשוב את זה דרך המושג של השם מכל מיני דרכים.
אני חושב ש...
לא, זה משהו מאוד מאוד יסודי.
מה את לא יודעת של החיים ברופים? אתה לא יודע, אפשר להסגל את זה לא מכיוונים, זה בלי מאף אחד שלא יודע, זה לא דבר סתמי כאילו זה. אני בא להגיד ש...
גם משפחה זה לא דבר סתמי.
מה?
זה לא שיח להיות שחור ולבן, שכל השאר זה בזבוז זמן. אבל השאלה היא אם אתה מוכן להשליך את עצמך לתוך הדברים האלה באופן מוחלט, להגיד זהו, אני פה, אין לי יכולת לחיות אחרת, הגורל הזה זה הגורל שלי. כאילו, אתה תסתכל על זה במובן של... זה מאוד חזק בדוגמה של נישואים, אני חושב. אתה יכול לחיות כרווק כך וכך שנים, ואז אתה מתחתן. והאפשרויות האחרות, או האפשרות להישאר רווק, היא תמיד נשארת באיזושהי רמה. ואז יכול להיות שבאיזשהו שלב, זה הופך להיות סוג של תודעה כוזבת, ואתה מגלה שבעצם אתה כבר לא יכול לחיות אחרת. זהו, העניין נחתם, הקשרים שנוצרו הם בלתי הפיכים. והאופציה הזאת, המפלט, היא מסגירה. זה סוג של חוט השערה כזה, כי... אתה יכול לגלגל את זה גם לדברים אחרים. זאת אומרת, יש קשרים שאתם קפואים עליך כמו הורים נגיד, אבל אתה עדיין יכול לבחון את עצמך עד כמה, עד כמה אתה אחוז בזה מבפנים באופן בלתי נמנע, ועד כמה יש לך איזושהי פינה שבה אתה אומר, תמיד אני יכול גם להסתדר אחרת, אתה יכול לדמיין כל מיני קטסטרופות שקורות, ואתה נשאר בלי כל מיני דברים. מה עכשיו? יש לך עניין לרצות לחיות ככה, או שאתה אומר, בלי זה, ילדייך אני בעצם כלום.
דווקא הפוך זה כאילו... אם אתה מדבר בכיוון הזה, אתה בעצם, זה בעצם מנגנון של השמדה עצמית, כאילו. השמאות שלך גורם של השמדה עצמית.
בדקים קוראים לזה ביטול היש. השמדה עצמית, נכון, זה נשוח יפה.
אבל אם אתה עובד הפוך, כי אתה אומר, אוקיי, אני, יש לי, כאילו, אני אומנם תלוי בהכל, אבל גם הכל תלוי בי, כאילו. אני תלוי באישה שלי, אבל גם היא תלויה בי.
מה זה עוזר לי?
זה מה שבונה אצלי את העצמאות. לא רוצה שאני יכול להסתדר לבד ברוגי זלת קטן שלא רואה אחד מיותר, לא? הפוך, דווקא עובדה שכמו שזה בכלכלה. הרי אם כל הרם יעשה עליי חרם, אני אמות מרעב.
לא, אבל אתה צריך להכניס פה את הקדוש ברוך הוא לסיפור, הרי כל הדבר הזה מגיע לא מברוגז ועצמאות במובן המודרני, כאילו להפך, זה מגיע ממקום של ביטוי, במובן של הקשר שלי לקדוש ברוך הוא, כמו אם נצטרך את זה כן ברמה הילודית, את מי אתה אוהב יותר? יש לי, מי יש את זה? אחד מהאדמו"רים שהוא אמר את זה.
מדי?
לא, מישהו שאומר את זה להשתנה, נראה לי.
מה,
סבאלי? לא, זה נראה לי בגוג ומגוג של בובה, שנראה לי היהודי הקדוש, אומר לאשתו, לא זוכר למי. שהוא אוהב אותה וזה, אבל הקדוש ברוך הוא אוהב יותר. או את התורה, לא זוכר. זאת אומרת, זה ניסוח...
זה סוקרטס כבר.
נכון, הוא לקח את גנב מסוקרטס. לא, העניין פה זה להגיד שהקשר שלך לקדוש ברוך הוא זה שמכונן אותך כעצמיות נפרדת, בגלל שהמקום שבו אתה קשור לקדוש ברוך הוא תובע איזה ראשוניות שהיא יותר חזקה מהכל, ולכן היא יותר חזקה מהקשר לגוף. זה המקום שבו זה הופך להיות יחידות, במובן שזה מה שהופך אותי ליחיד, זה מנתק אותי מכל המעגלים, כי ההישענות הזאת היא רק על הקדוש ברוך הוא. אם את קחת אפילו ברמה פשוטה, אז אני שומר לך, אתה צריך להאמין שמה שהקדוש ברוך הוא עושה, זה תמיד צודק. גם אם ייקח לך את כל הדברים שאתה נשען עליהם, הביטחון דורש לך שתהיה מסוגל לקבל את זה. זה בעצם אומר שאתה נשען על הקדוש ברוך הוא, וההישענות הזאת עצמה היא סוג של ביטול של כל השאר. והיא השמדה עצמית, במובן הזה, כן. זה ככה, זה חזק.
זה ממש כאילו, החוויה כאילו ש... אני מסתכל עליה באמת, מתבונן בה מהצד, חשבתי את זה גם פעם. פגשתי באמבורג, יש סקוטים, זה מתחמים כאלה של... לא יודע איך כל זה, כאילו היפים כאלה, עם קצת היפים שהם גם הומלסים, אבל כאילו די מבחירה, זה כאילו כמו שיש בתל אביב בעזה, אבל זה יותר מפותח שם.
קוקו.
ולא, כאילו כי זה יותר, זה כאילו גם יש לזה מרכיב יותר אידיאולוגי כזה של אירופאים, שכאילו הם לא, זה...
כן.
אז פגשתי שם הספרדי, זה היה בגרמניה, שהוא לא היה כאילו שש שנים בספרד, והוא כאילו, אתה יודע, בכל... והוא היה הוא, כאילו, הוא היה ב...
נאמן שלא קשור
לכל. כן, אין לו שום זיקה, כאילו, הוא לא היה שם ספרדי אחד שזה. אמרתי, כאילו, סתם, היחסים חברתיים שיש לו שם, אבל זה לא מקום שלו, אין לו מקום. אין לו, זה כאילו, יש לו שם סקש ואוהל, וזהו, זה היה, זה שלו.
אין לו... רב נחמן אומר, שליהודי אין מקום בעולם, לא ככה? או בצד, בקוטלק אומר את זה.
ואני זוכר כאילו את העזב בדיוק, כאילו, דיבורים שלכם עכשיו, שאמרתי, אני לא יכול, כאילו, להיות חף מה... זה, כאילו... לא יודע, זה מין באמת תחושה מאוד הוא מאוד מאוד עצמאי גם במובן כאילו מהותי, שיש לו את הביטחון הזה שלו, כאילו שיש לו את האמונה באמת הזה שאני, אני לא, חשבתי על עצמי אז באתי שפגשתי את הדבר, כאילו שאני צריך את העברית שלי לדבר, מתישהו. הוא לא יכול להיות, הוא מסתדר בלי ספרדי. וזה מעט. זה בדיוק זה שהוא הולך ו... הולך בא.
כן. אני חושב שהניסוחים האלה שעלו לנו פה הם מאוד מחדדים דברים, ואפשר כמובן להגיד אם אנחנו מעוניינים בזה או לא מעוניינים בזה, אני חושב שזה מחירים לא פשוטים, גם כשזה לא בא לידי ביטוי, הרי זה כאילו יוצא את ההנחות יסוד, שגם אם אתה אף פעם לא צריך לבחון אותם, אתה יודע, נמצאות שם באיזשהו מקום, זה נראה לי משהו שהוא באמת, אנחנו נוגעים פה בנקודות יסודיות בסוג הזה של אמונה, נגיד, סוג הזה של עמדה דתית, שהוא באמת כזה. הממד השלילי שיש בדברים הוא על השולחן, הוא לא כאילו סטייה של גלגלנו את זה קיצוני מדי, זה באמת ככה, כי המושגים של חב"ד הם באמת מושגים שליליים, כל הזמן יש ביטול, זה השלב של ביטול יש, ביטול יש, אחרי זה יהיה ביטול במציאות, זה מה שהם עושים. מה שהרב שגם עושה אחר של זה, שהוא מנסח את מה שבעיקר תפסתי כאן, זה החיבור הזה בין התיאור הפילוסופי הזה יחסית של העין והיש, לבין התיאור הקיומי של היחידות. שזה המקום שבו אתה פוגש את העין, שאתה יחיד, שיש לך נקודת אחיזה כזאת. ובמסיים, זה גם משליח על הצד השני, זאת אומרת, אם אני לא רוצה להיות יחיד, אני רוצה באמת להיות בעולם הזה, להיות תלוי ושיהיו תלויים בי, ואני מוכן לוותר על היחידות הזאת. במסיים, הקדוש ברוך הוא גם יהיה חלק מהמערכת הזאת. אם הוא יהיה, הוא יהיה חלק מהמערכת, ולא יהיה עין. אין עין. העולם הוא ים, הקשרים הם קשרים, א' וב' לא יכולים בי אחד והשני, והקדוש ברוך הוא יהיה אחד מהשחקנים במדרש. אין בעיה עם זה, אבל זה מין מערכת כזאת שהדברים, המיקום של הקדוש ברוך הוא משתנה. ובסדר, נצום כפשוטו.
זה לדעתי אני קוראת החיבור, כאילו, סתם חושבת איזה פעם שהמילה נקודה היא מושג מפשט. מצד שני, על זה העולם מושתת, כאילו, אם לצורך העניין נשאל באיזה נקודה הכוס הזאת נגמרת, היא כאילו נגמרת בנקודה מופשטת. מצד אחד כאילו... מצד אחד זה לא ממשי, זה לא כלום, מצד שני כל העולם יפסד על המונח נקודה.
אז מה ההתבוננות הזאת מביאה אותך?
הנקודה הפנימית הזאת היא ש... קל, הקדוש ברוך הוא יפסד על הכלום. מצד אחד היא גם איזה ביטול, איזה מופנמות כזאת מוחלטת. מצד שני, עצם המופנמות הזאת היא גם כוללת בתוכה את הכל. היא גם התלות שלך והכל. אני אומר, לא סתם זה בנוי ככה. שדווקא,
כשאתה
הכי בפנים, אתה גם...
לא, אני חושב שהניסוח הזה, הוא גם מאוד ייקח אותנו לשלב הבא. זאת אומרת, בעצם, הזכרתי את זה קצת בשבוע שעבר, הקטע הזה, החבדי הזה, שיש כל מיני התבוננויות, הוא מאוד מאוד לא קיומי, במובן שהוא מציב אופציות. ואני חושב שהמקום שאמרת, וגם המקום שניצן, הוא מאוד מגלגל אותם לאיזשהו סוג, לקח את המושגים האלה ולהסתכל עם זוויד אחר, ואז פתאום יקרה משהו אחר, וזה מאוד ייקח אותנו למקום של הלא בוטח, למשל. אני אגיד כאילו רק בחצי משפט כדי שנגיע לזה לפי הסדר, אבל שם הרב שגר ורבילה יגידו שאם אתה לגמרי בתוך הנקודה הזאת שמחברת את כל הדברים, אז אתה יכול גם לפחד מנחשים, כן, משה רבנו בורח מהנחש, כי אין פער, כי אתה חי בתוך המציאות, ובתוך המציאות יש נחשים ויש פחדים, אתה לא, שם זה יותר נוכל להבהיר את זה, כשנגיע אם נספיק היום בשבוע הבא. אבל זה כאילו באמת סוג של משחק על אותם מושגים, אבל כאן אני באמת מתאר את זה דרך האופנים האלה, כי זה נראה לי ממחיש את מה שמתואר כאן.
כאן זה זרות בעצם, כאילו באמת מישהו שהוא...
זה זרות במובן מסוים, תחשוב על עצמך כמישהו שמסתובב בעולם, הוא יוצר קשרים, בוא ניקח חלק הבא, שם זה נראה לי יותר מתבהר. לא בדיוק זרות. פה מה שהוא אומר, בדיקת הפסקה הראשונה, שזה יקשור את הדברים שאמרנו.
רגע, עשרה.
בעמוד הבא. ליקוד וביטחון, נכון? כן, אני אקרוא את העמוד הזה. לא, כי הפסקה האחרונה פה קראנו שבוע שעבר, להמתלנות, זה.
כן, דיברנו על
זה. זה דיברנו. בוא נראה שנייה. ליקוד וביטחון. בעקבות החבניש נוכל לומר, שביטחון זה לא מעניק ודאות בעתיד כזה או אחר. זה כפי שאמרנו. כפי שראינו, האפקט העיקרי שלו הוא נגטיבי, הימנעות מהשתדלות מזדהה וחרוצה מדי. קודם כל להיות בטלן, אחרי זה נדבר. את הביטחון הזה לא יגדיר רבילת כמדרגה בביטחון. הוא פרה-ביטחון, התנהגות חיונית לעצם האמונה שהיא אמונת יש מאין, האמונה החסידית הבסיסית, לפי העין מחיה את היש ואתה מחיה את כולם. זאת אומרת, שוב, אני אספק למה שאמרתי לך קודם, ובאמת התודעה הזאת מבחינת, היא מערב שגם מפרש פה יפה, את ההשלכה הנפשית, של התודעה החבדית הזאת שהיא כאילו הבסיס, זה נכמח נקרא להאמין בשפה חבדית. ולכן אני אומר את זה לא כדי לפחות את זה עלינו חלילה, כדי להגיד שכשאתה לא נמצא במקום הזה, ממילא האמונה מסתרת לך אחרת. היא כבר לא אמונה שאתה מחייב כולם, היא אמונה אחרת. ואז כאילו הדברים משליחים אחד על השני, משליחים לכל מיני מקומות. אבל כרגע אנחנו משחקים את החבדים, ואחרי זה נראה מה אנחנו לוקחים לזה. ואז יש מדרגת הביטחון, בוא נראה איך נקרא את זה בצורה שתאפשר לנו להספיק. יש פה איזשהו תהליך התבוננות שהיא קצת ערוץ על זה, היא מתחילה מאיזשהו התבוננות של האדם על המקום של הקדוש ברוך הוא בחייו, ואז יש איזושהי תגובה של השראה, ואז האדם מתעורר עוד יותר בהתמסרות. אני קצת אדלג על תיאורי התהליך, אדלג על פסקה אחת, באמצע של הפסקה השלישית פה יש פה התבוננות, כן? תשובתו של רבי אלעזר, מעשה הדרכה חבדית הקרית, אהבה באמצעות התבוננות. איך מגיעים לאהבת השם, שזה מה שווה אותי לביטחון הזה, הלכו בביטחון הראשון. יש פה ציטוט, כי ההתבוננות בכוחה לעורר ולהמשיך את האהבה מעלה מן הגילוי. ההתבוננות פה היא של אהבה את השם כי הוא חייך. זה הפסוק. ואין הפירוש די האהבה היא חייך, ואם כן היה לומר כי היא חייך. כתוב לאהבה את השם כי הוא חייך, הכוונה שהוויה הוא חייך, הוויה, כן, לא השם. ההתבוננות של האדם בחייו, פה עד כאן הנוסח החבדי הקלאסי של ההתבוננות הזאת, שחוזר בעשר עשרות אלפי מקומות, להתבונן שהשם הוא חייך. אפשר לנסות להבין את זה לפני עצמו, אבל נראה את זה דרך איך שאף שאדם מפרש את זה. ההתבוננות של האדם בחייו מגלה שחייו אינם אלא השם. באופן פשוט, זה כנראה משהו לפשוט. התבוננות החושפת בפניו את האינסופיות העמוקה השוכנת בתשתית קיומה האנושי. שהחיים לכשעצמם, האהבה, הכאב, הכיסופים, הסבל, השמחה, מלאים משמעות בעצם ההיות שלהם, והיות זו אינה אלוקות. תגלית שפירושה, ציטוט מהזה, דלג את זה קצת, לפי הזוהר פונה המתפלל, טוב נקרא את זה, נגיד יפה. היינו מה שכתב הזוהר, נפשי איוויתיך בלילה. פסוק מתהילים, די סתום. די ירחים לקוד שבריחו רחימות הדנפשה לרוחה, כמד עידב כוילן בגוף וגוף הרחים. זאת אומרת, תוהר את הקדוש ברוך הוא כמו שהנפש, כמו שהגוף אוהב את הנפש. זה הביטוי, נפשי ויתיך בלילה. וחבדניקים קוראים לזה, זהו שמה נפשי ויתיך, כלומר, מפני שאתה השם נפשי וחיי האמיתיים, לכך לי ויתיך. פירוש שאני מתעווה ותאב לך כאדם המתעווה לחיי נפשו. עד כאן רבי הלל. לפי הזוהר, פונה המתפלל אלוקים בכינוי נפשי. זאת אומרת, קריאה. התבוננות כזו המזהה את חיי עם הוויה, מעוררת את האהבה, מגלה אותה. ההתבוננות מציטה את התהליך, ואז יש השראה, ויכולתה של ההתבוננות למוטט את התפיסה הרגילה, ולפנות דרך למרחב האלוקי, המוציא את הנפש ממצרים, מהמצרים והמגבלות של התפיסה האנושית. מעולה זו היא האהבה. אני רוצה לקרוא עוד איזה קטע מהמשך, באמצע של הפסקה השנייה. התבוננות זו התופסת את קיומו של האדם כקיום אלוקי אינסופי, גואלת אותו בכך שהיא מחלצת אותו ממועקת הסופיות, משיבה לו את ביטחונו בהוויה, אהבה שורה על האדם, תוקפת אותו ונענית בהתמסרותו, להוויה ברוך הוא, התמסרות אינסופית והנה הביטחון, חוסר ההתניה אינו ההתמסרות שהיא הביטחון. אז שוב הוא חוזר על זה שזה לא ביטחון בעובדה, אלא בברכה, בהשראה, שהיא דבקות, התנסרות וכו'. בואו נעשה שנייה לחדד מה בעצם הנקודה פה. מה אתם מבינים מההתבוננות הזאת? כמובן שלדבר על התבוננות זה קשר מובנה, אבל בכל זאת ננסה להבין מה היה קורה אם היינו מתבוננים בהתבוננות הזאת, כמו שאמורים להתבונן התבונניות.
היה מגניב.
היה מגניב, תומר? אבל עכשיו היינו בנימד איש לילית על העניין. השתנה פה משהו?
לא יודע, הפסקה הזאת עם רבילה בניבה.
אני יודעת, לדעתי, גם זוהר וגם רבילה אומרים שני דברים שונים אחד מהשני, ורב שגאו אומר משהו שלישי, אבל אני לא יודעת כמה לפתוח את זה עכשיו. אפשר להבין את זה בכל מיני דרכים.
זה משפט של רבילה.
מה, לאהוב את הקדוש ברוך הוא כמו שאתה מתרבה לחיי נפשו. אני כאילו קטלגתי לעצמי, שמתי את זה פה, שאפשר לקרוא את זה בשלוש דרכים שונות. יש פה תיאור של אהבה, דימים פה זה של בני זוג, גם שגרו עליהם זה. מה המערכת יחסים שיש פה? אנחנו חוזרים במושגים האלה של תלות במישהו. אני יכול להבין את זה כי אני לא תלוי לאף אחד, רק בקדוש ברוך הוא אני תלוי. זה נגיד הניסוח של רמה דפירודה, ניסוח זוגי ממש. אני יכול להבין משהו קצת יותר קטלני, שזה אולי קצת מה שהרבי אלעזר עומד אליו, שהוא אומר, אני וקדוש ברוך הוא זה אותו דבר. בן אדם, גם הרב שגר יש לו לצלוח כזה קצת, חייו אינם אלא השם, זאת אומרת זה כבר נגיד בשפה, זה כאילו יותר שפה מיסטית נגיד. שבה אתה מבין שהחיים שלך זה הקדוש ברוך הוא, אין לך זה לא שאתה והקדוש ברוך הוא מערכת יחסים ואתה תלוי בו. כן, אתה מזדהה איתו לחלוטין, לכן אתה מתייחס אליו כמו שאדם מתאווה לחיי נפשו. זאת אומרת, החיים שלך זה הקדוש ברוך הוא. אתה... זה לא כי יש תופס, יש מישהו שהוא מחיה אותי, יש צינור, ואני חייב כל הזמן להחזיק בצינור, אלא כאילו עצם זה שאני חי, זה המפגש עם הקדוש ברוך הוא. מה אתה אומר?
יש לאדמור זה כן, אני חושב פתאום אני לוקח את זה קצת למקום אחר, שנראה לי שהוא גם מתאר את התוצרים של ההתבלנות הזו שמתארת כאן, על היחסים, על המבטים שיש בין בני זוג. שיש בהם מין נטיות כזאת, איזשהו אחד כזה.
חנן אוהב את המניחים האלה.
כן. ואני חושב שזה כאילו בדיוק, זה נוגע באותו מקום. של...
אני מרגיש שזה כאילו מה שאמרתי, המעבר פה בין הפירושים השונים, אני מרגיש שזה מאוד קשור לשאלה הזאת של כמה יש פה אתה לא אחד. וגם מה זה אומר, האחד הזה? זאת אומרת, אם הייתי עושה מזה טבלה, אז הייתי אומר שאצל הזוהר, אצל הזוהר זה כאילו שני דברים מאוד מאוד קרובים, שהם מאוד מאוד קשורים אחד לשני, כמו הנפש והגוף. אצל החבניקים אני חושב שזה מושך קצת למקום יותר מיסטי, שאני החיים, הקדוש ברוך הוא זה החיים שלי. למדנו כבר ביום שני את הכוזרי, אומר שם שהשכינה היא החיות בגוף של בני ישראל, זה מה שמחיה אותם, ולכן אני לא בריאים כשמתרחק מהם. שזה כבר תיאור, שזה לא מישהו שאתה אוהב אותו והוא חייך תלויים בו, זה לא זה שמחזיק את השטקר של המכונת החייאה. זה כאילו מבפנים, לגמרי. הרב שגר, כשהוא לוקח את זה, המעבר נמצא נראה לי בזה שהוא אומר, חייו אינם אלא השם, שזה כאילו ניסוח די דומה לרבי הלל, ואז הוא פתאום הולך איתך להתבוננות החושפת את האינסופיות העמוקה שוכנת תשתית קיומו, שהחיים עצמם מלאים משמעות. עברנו פה תרגום משפה קיומית נקרא לה. ואז אני שואל את עצמי איך אני מתבונן על החיים שלי. ומה שנראה לי הרב שגר עושה פה זה להגיד, ההתבוננות הזאת היא לוקחת אותי למקום, להגיד שהקדוש ברוך הוא חיי, זה להגיד שלחיים שלי יש משמעות כפי שהם. ואני חושב איך שהוא מתרגם את זה. אם אני מסוגל להתבונן על החיים שלי ולהגיד כמו שהם הם שווים, שווה לי, כל הפרטים האלה וכל הדברים יש להם משמעות כפי שהם כשלעצמה, זה עצמו, אני חושב, תופס, זה התבוננות מנקודת מבט אלוקית. ושמבט מבט אנושית אתה תמיד משווה בין דברים, ותמיד יש לך היררכיה, ותמיד יש לך רצונות לא ממומשים, ותמיד יש לך חוסרים וכו' וכו' וכו'. זה כאילו משהו מובנה בבני אדם. ורק הקדוש ברוך הוא יכול לתת לכל דבר את המקום שלו. אם אני יכול להתבונן על הדברים ולהגיד וואלה, כל דבר יש לו את המקום שלו, זה עצמו נקודת מבט אלוקית. ככה אני חושב הרב שגר מפרש את המונח הזה, של להגיד שהחיים שלך הם השם. ולהגיד, בחיים שלי יש את המוצקות הזאת שיש, לא להסתכל על החיים שלי מנקודת מבט של הקדוש ברוך הוא. וכשאני עושה את זה, אז אני הקדוש ברוך הוא, כי אני אסתכל על החיים שלי מהמקום שלו. כן, אילו ידעתי ואיטיב. אני נמצא בפרספקטיבה כזאת, שהיא פרספקטיבה אינסופית, היא לא תלויה בקריטריונים, ולא מסתכלת על דברים מבחוץ ומתוך השוואה אחד לשני וכו' וכו'. אני אומר את זה גם בסיס הרבה מקומות שהרב שגר מדבר ועושה את הטוויסט הזה. זאת אומרת, יש לו הרבה במקומות שבהם הוא לוקח ניסוחים דתיים, במובן שיש אלוקים ויש אותי ומשא ומתן. למשל, יש תורה בספר של סוכות, דיברנו על זה שנה שעברה, כשאמר את הרב שגר, שהוא מביא קצת של רבנו בכי על ידי שבא הקדוש ברוך הוא האדם מרגיש שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו. והרב שגר מפרש, מה זה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי? זה כשאני חווה את החיים ככה. אז אני יודע שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי שם, אז אני יודע, אני יכול לנסח את זה כסיבתית, אם טוב לי וכאילו האהבה של הקדוש ברוך הוא חודרת והופכת להיות הפרספקטיבה שלי על עצמי, זה האופן שבו זה מתגלה. ואני חושב משהו מתאר כאן, להגיד שהחיים שלי הם הקדוש ברוך הוא ולהגיד שיש להם, המשמעות שזה מבחינתי, ההופעה הקיומית של זה, זה בערך שאני מתבונן על החיים שלי, ביכולת שלי לתת מקום לדברים, לשמוח בהם כמו שהם כשלעצמם. זה אני חושב איכשהו מפרש את ההתבוננות הזאת. עכשיו, הקשר של זה לביטחון, מובן הזה, מה זה ביטחון? היכולת שלי להתמסר לזה ולהגיד, אני הולך עם החיים שלי ככה, זה סוג של ביטחון. אבל זה שוב, זה ביטחון מובן של אין לי מושג מה יקרה, אבל גם לא אכפת לי מה יקרה. יש לי איזושהי אחיזה במשהו שהוא מעבר לעדיף שיקרה טוב ולא יקרה רע, ולכן אני מסתובב בחיים ככה. זה אני חושב, האופן שבו זה הופך לביטחון, האופן שבו אני חווה את החיים מתוך הנקודת מבט הזאת. ולכן אמרתי, יש משהו קצת יותר חיובי, כי זה לא רק שלילה, זה לא רק לפרק את החוקיות ולהגיד אין על מה להישען וכו'. זה גם, יש על מה להישען, אבל המשהו הזה שעליו אני נשען, הוא בהגדרה כל הזמן דוחה ממנו קונקרטיות, בגלל שאני נשען, כמו שדיברנו קודם, נשען על משהו שהוא לא תלוי ברצונות הקונקרטיים שלי, שיהיה כך ולא יהיה אחרת, אלא הוא משחרר אותי מהם.
זה לוקח את הקיצוניות, אבל זה קיפאון מוחלט בעצם.
נכון, אבל שרבי אלעזר אמר להשתדל עם הידיים, נכון? יש פה איזושהי כפילות ברמה המעשית, אבל מה שמעניין פה זה יותר השאלה של התודעה.
לא, אני חושב שאני מבטיח את זה נגמה, כאילו.
מה זה נגמה?
כי כאילו מטרה, עניין, שאיפה, רצון.
נכון.
כאילו, ובעצם העולם, בסוף של דבר, אתה מתנתק לגמרי מהעולם. כי העולם, חוץ מזה שהוא יש, הוא גם...
גם אינטרסים.
מה?
הוא יש עם אינטרסים.
כן. נכון. הוא רוצה להיות אתגרי, יש לו אותי, יש לו, כאילו, יש לו תזוזות.
לא, זה לגמרי נכון, אין ספק. זה ניסוח יפה, זה שוב, אני אומר, לא בטוח זה יענה בשלבים הבאים, אבל כבר כאן אתה רואה שהנחות יסודים כאלה, שזה סוג של התנתקות. עכשיו, לכן אמרתי, זה לא לגמרי שלילה, למה, כאילו, איך התגלגלנו לזה? כי רציתי להמחיש שזה לא ניכור, זאת אומרת, זה הייתה אמירה שהפריעה לי. זה לא ניכור, הוא אמר על זה שההתבוננות בעולם היא התבוננות ששמחה בדברים, אבל כמו שמסתובב איתך מישהו והוא אוהב את כולם. נעידה שווה, כן? מגיע את האנשים האלה? אנשים שמחייכים לכולם באותה צורה, ואז, ובאמת הם נהנים ומתענגים על כל דבר שתפגוש וכל דבר שקורה להם ומתענגים עליו. אבל זה, זה בסופו של דבר נהיה סוג של ניתוק, במובן הזה שזה ניתוק מהקונקרטיות של הדברים. אז אתה מסתובב וחווה את כל הדברים אותו דבר, אז אתה אומנם חווה אותם, באמת אתה חווה אותם. אבל האופן שבו אתה מתייחס אליהם הוא לא קשור אליהם, לפרטיות של הקונקרטיות, והוא לא נוגע בקונקרטיות שלהם, מה?
אבל אותו אחד שמחבק הוא גם חווה כאילו את האהבה, את ה...
לא, אז אם אתה מנסח את זה שהוא בכלל חי בעין והוא לא פוגש שום דבר, אבל זה לא נכון. אני חושב שפה יש איזה משהו קצת יותר דק. הוא אומר, החיים עצמם, כפי שהם, מקבלים משמעות. אבל עדיין, בסופו של דבר, כמו שאתה אומר, העולם הוא גם הרחנות, הוא גם אינטרסים, הוא גם העדפות. ולנקודה הזאת זה לא מגיע. לכן אתה אומר, אני הולך צעד, אני חווה, כאילו אני חווה את הקדוש ברוך הוא דרך העולם, אבל זה דרך די קצרה. אני לא שוהה בעולם כשלעצמו. ולכן יש פה גם איזושהי החמצה מסוים, ובסופו של דבר זה, לכן מה שהוא יגיד במשפט הבא, פסקה האחרונה בו, ברמת הביטחון הזאת אין עדיין התגברות על הפער בין אובייקט לסובייקט. זאת אומרת, אני לא באמת יורד את הדברים, אני לא מוציא את האמונה החוצה ואומר, הנה, האמונה אומרת לי שא' ולא שב', אם היא יכולת לדבר בשפה של האינטרסים של העולם, שעדיף שיהיה ככה ולא ככה, לא, האמונה נמצאת עדיין באינסוף, והאינסוף באמונה הזה הוא פנימי, הוא סובייקט, הוא היחידות הזאת שדיברנו עליה. וגם אם אני דרכו חווה את המציאות כטובה וטוב לי איתה, אבל עצם זה שאני חווה את המציאות כטובה בלי קשר לי אם יהיה ככה או ככה, הופך לאיזשהו סוג של ניכור. לכן אני אומר, ניכור זה מילה קצת חזקה מדי. אבל יש פה איזשהו מין משחק כזה של קרבה וריחוק, כשבו אני לא באמת מצליח להוריד את האמונה לפרטים, ואולי אני גם לא רוצה, כי יותר נוח לי להיות במקום האינסופי הזה, ואולי זה במקום הכי גבוה, תראה לי פה כל מיני דברים. רבי לא חושב שזה דרגה יותר נמוכה, אבל יש כל מיני דרכים לסדר היררכיות, והרב שגר בו לא לגמרי מתמסר להיררכיות החבדיות האלה. כך שזה לא לגמרי חתוך. השאלה, האם אנחנו ננסה לחטוף פה עוד את הקטע שהבאתי? בואו נחטוף אותו, כי הוא יזרוק אותנו בדיוק במדרגה הבאה, ואנחנו נוכל להמשיך את השבוע הבא, כי זה רק חלק. זה בעצם השלב השני. ככה הוא מתחיל. בעיקר זה רק עמוד קצר, והוא מאוד יפה, אני חושב. תכונה נוספת של האהבה הזו שתוארה לאלי, שהיא מלווה בתודעה עצמית. למה? האהבה עצמה, עכשיו הוא מדבר עדיין על השלב הראשון, דיברנו עליו עכשיו, האהבה עצמה אינה מורגשת, אך תוצאתה, הביטחון, אינה מסקנה. המסתמכת על האהבה, משתמשת היא באהבה לצורך הביטחון. וכך היא ישות המלווה בתודעה עצמית, שזה הדבר שחבדים לא אוהבים, זה מה שמביא בשלוש נקודות, זה שזה חבדניקים תמיד תודעה עצמית זה יותר נמוך. אבל אני רוצה קצת לחדד את ההבחנה הזאת, זה יתחדד מתוך האלטרנטיבה שיציג עוד מאה. אתה אומר, אני נשען על הקדוש ברוך הוא, ואז אני מסתובב לי בעולם מבסוט. האז הזה, זה בדיוק המקום של השניות. זאת אומרת, אני מעצב את התודעה שלי דרך האמונה, וזהות האמונה אני חווה את העולם באופן מסוים. מה שהרב שגר מחדד פה דרך הביקורת החבדית על דברים כאלה, זה שיש פה איזשהו פער עדיין. שבו אני לא לגמרי משוחרר, יש עדיין את הפער הזה, אני נשען על הפנימיות כדי להתנהל בחיצוניות באופן מסוים, כדי לא לפחד משום דבר, אני כאילו עושה פה איזשהו, מה אתה אומר?
אפשר כאילו לנסות להגיד מה את הבעייתיות שבפירוד הזה, שבין הסובייקט לאובייקט, באפשרות של הסובייקט להיות, כאילו להיפרד מהאובייקט, כאילו שלא להיות, שלא להתבטל, כאילו אני אגדיר את זה הפוך מהזה.
כאילו בעצם זה שהדברים עדיין יכולים להתרחש כאלף או בית ואין לי אמירה לגביהם, זה מה שאתה מתכוון?
כן, אם זה שכאילו יש דבקות, כמו שמתארת מהפסקה הקודמת של הזור של
הרבילת, אני אפשר לנסח את זה במונחים נגיד של קיומיים שמתאר יזדהו לנו כביקורת ממשית, שהניכור פה הוא עדיין בעיה, אבל לא הניכור שלי מהעולם, אבל לא בעיה בגלל שזה לא נחמד להיות במקום כלפי העולם, הוא בעיה בגלל שאין פה אחדות, חותרים פה לאיזשהו אחדות, זה כאילו ערך העליון שאליו אנחנו הולכים, אבל אין אחדות, בגלל שאנחנו ויתרנו על הקונקרטיות של העולם, אין לנו שום יכולת להגיד עליו משהו, אנחנו מסתובבים, אנחנו כאילו מפרשים את ההתנהלות שלנו בעולם לפי האמונה, אבל בסופו של דבר, אל העולם אנחנו לא מגיעים. וגם התנועה הזאת עצמה של לצאת מהאמונה אל העולם, ההתמסרות הזאת היא איזשהו סוג של, כאילו הוא חובב איזה סוג של אינטרסנטיות, כאילו אני משתמש באמונה בשביל להרגיש טוב בעולם. אני נשאר על הקדוש ברוך הוא כדי לבסס את העצמיות שלי בסופו של דבר, שהיא לא חלק מהעולם, אני מתבדל מהעולם ונשאר על עצמי, ועכשיו כמו תיאור שתיארת קודם, במובן הילדותי הזה, שבו אני מתנתק מקשרים כדי שיהיה לי שקט, והקדוש ברוך הוא נותן לי את השקט הזה, זה הופך אותו איזשהו סוג של כינון של עצמיות. מה שאומר פה במשפט הבא, המלאות של הביטחון הזה, ממקמת אותו בתחתית דירוג הביטחון, ההתבוננות של קיום חייך והעתה וחרטן של היהודי המביאים לו מלאות ושמחה בקיום היהודי, הינם המאפיינים של הביטחון היהודי, חלולים לגלוש לגאווה והיבריס, רקניים מתוכן. העתה וחרטן זה דוגמה טובה, זאת אומרת, אתה נשאר על הקדוש ברוך הוא, בסופו של דבר אתה נשאר עליו כדי לגבש לעצמך איזושהי עצמיות שהיא שלך, אתה מסתובב איתה בעולם ואתה מרגיש טוב עם עצמך. הוא מחפש פה איזשהו מקום שבו אתה תהיה לגמרי אחד עם הדברים וגם תהיה פחות אגואיסט. נגיד במונחים שלנו, ולכן זה מוביל אותנו ישר למדרגה הבאה. יש פה את הציטוט מרבילה, מה שאין כמשה ויעקב, הם מייצגים של הדרגה השנייה שהיא לא בוטח כזכו. שורש שמיינו מבחינת מה דה חוכמה, אנחנו לא נכנסים למשגים האלה, לכן לא שמח בליבו בבחינת הביטחון שבא מבחינת הרגל של האהבה, והם היו בתכלית הביטול עד שלא ידעו מעבודתם כלל, ולכן ברחו את נפשם. משה ויעקב שניהם פחדו, משה פחד מהנחש ויעקב פחד מיסד. והוא אומר למה הם פוחדים, כי הם בתכלית הביטוי שלא ידעו מעבודתם. בוא נראה מה שחרף לרק קורה זה. אחד המשלים החבדים לביטול במציאות, שזה השלב שאנחנו נמצאים בו עכשיו, הקודם היה ביטול היש, עכשיו זה ביטול המציאות שהוא יותר גבוה. היינו, משל העבד המציית לאדונו, עבד שתודעתו היא תודעת עבד, שעבדותו אינה המובן מאליו שלו, לא חש שהוא עושה דבר מה למען האדון בצייתו לו. דומה הוא ליד אמונת וכוח רצונו של האדון. אין לו ישות עצמית המחליטה לחרוף את עצמאותה לאדונה. תודעתו כאבן מובנית כתודעה של צייתנות. למעשה היא אפילו איננה צייתנות, משום שאיננה תופסת את עצמה כישות עצמאית שעליה לציית. אלא מופעלת היא על ידי האדון. יש פה הערה, אולי נקרא אותה אחרת. אדם כזה, החסר תודעה עצמית, איננו לוחות בשניות של הינו מה שאינו. גם מושג סרטרי שחביב לרב שלר, אין לו אני אחד שמחליט ומצווה על עצמו האחר לעשות דבר מה. כן, כמו שאתה חושב, אני לא חושב שאני מצווה על היד שלי, אני חי, חלק ממני. לעומת זאת, אני הרבה פעמים כן צריך לשכנע את מי לעשות דברים, נכון? ביטול זה הוא תכלית המכוון כמאמר ביום הוא יהיה הווי אחד ושמו אחד. כן, אנחנו חותרים לאחדות, שזהו גילוי אור אינסוף למטה כמו למעלה. הוא שלמות הכוונה בנתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לבירה בתחתונים, שזה נברא העולם. שיש נברח מייחשים, תראו, זה דוגמה יפה. הנוכחות האלוקית תהפוך להיות המובן מאליו של התודעה האנושית, והאדם לא יתפוס עצמו כישר עומד בפני עצמו, הוא יאבד את תודעתו העצמית, ממילא גם לא ידע מעבודתו. עכשיו, כל התיאורים האלה זה דיורים ברמת האמונה. בוא נראה מה זה אומר ברמת הביטחון, ברמה הקיומית נקרא לזה. התודעה העצמית שאינה הרגשת עצמו, היא החוצצת בין האדם לאלוקים, היא המופרעות של המצב האנושי, אם תבדוק אם הוא לא הוריד את המילה הזאת, אני משער שכן, של האדם החי תמיד בשניות ואיננו מסוגל להגיע לאחדות. בביטול, שהינו אחדות של אנוכי מי שאנוכי, להיות מה שהוא, נעלם הניגוד שבין ביטחון להשתדלות, משום שאין כאן אני שמפחד, וגם לא מי שבורח מהנחש. קיימים הפחד והבריחה לכשעצמם, אך הם הפעלות אלוקיות, בדומה להפעלת העבד בידי האדון, ואין מקום לדבר על מאמץ של חריגה מעצמי והתגברות על פחדי. אלוקים עשה את פחדיי, ולכן אינני חורג ממנו. בעוד שהביטחון הינו כבר תודעה דתית המעוגנת לתודעה העצמית של ישות, המושלכת כאמור מהאהבה לתודעה העצמית, רק בישות ישנו ניגוד בין הפחד לביטחון. בעוד שהבטל במציאות איננו תדין חשבון לעצמו, וגם איננו זקוק להכשרי אלו עצמו. על פחדו ועל המשמעות של פחדו. כאמור, ביטול במציאות איננו מחיקת התודעה ואפילו לא הפגת התענוג, להפך, התענוג עצמו מתעצם משום שהוא התענוג של אלוקים. אני אקרא עוד כמה שורות האחרונות. ביטחון כזה לא מעניק חסינות, אך הוא מבטל את הצורך לחסינות. משום שבמקום שבו אין אני אין פחד, או לא יותר דיוק, הפחד קיים כתגובה אינסטינקטיבית. בהערה פה הוא אומר, צריך להבחין מן הפחד האינסטינקטיבי לפחד מהפחד, שהינו מוצר של התודעה העצמית. כן, הפחד קיים כתגובה אינסטינקטיבית, אך מאבד את משמעותו כהגנה על העני הישותי, וממילא אין משמעות לביטחון עצמו. בנקודה הזו מתאחה הפער בין אובייקט לסובייקט, מתכוון סוג שלישי, שאיננו אפילו לא מחומר האובייקט ולא אפילו מהסובייקט, העולם מוטמע אונתולוגית לאלוקית. עוד משפט אחרון שקצת יחדד אולי, למשה רבנו אין את מידת הביטחון המבארת מההשראה האלוקית המתלבשת בעולם. עלינו לזכור שבית נוסף של חוכמה זו, מדבר שם לפני זה על חוכמה וכל מיני דברים, עם החוסר המודעות העצמית שלה. מכאן נוכל להבין שהתיאור של אדם מואר, הרואה את החוכמה האלוקית, צופה באידאות האלוקיות, צפייה אמפתית חסרת ריחוק, והוא נבלע בהחלוטין. כיוון שאין לו יודע מעבודתו, אין לו את הרגשת העוצמה והוודאות שהעבודה מביאה לאדם אחד, אך כתוצאה מחוסר מודעות זה, הוא אף לא רואה סתירה בין פחדיו לאמונתו. טוב, בואו נעבור קצת מקלט הערות אחרי זה, יש לנו הערות, אבל בואו קראנו פה איזה סטף על גדולה של טקסט, בואו נעשה קצת לעכל. בואו תתבוננו בזה קצת, התבוננות לא חבדית כי היא צריכה להיות קצרה, ותגידו לי מה... טוב, עכשיו נעבור לזה, צריך ממש לסיים עוד רגע. מה אתם מבינים פה? בואו נלך הפרקסיס, עזבו את כל השלב הפילוסופי. למה זה אומר שאפשר לפחד מנחשים? אני אנסה להגיד לך שם, ונראה לי דרך לחדד את כל הדיבורים המיסטיים האלה.
זה
משניות
כזאת,
נראה לי.
כאילו, מה שבאך הטבעי, זה מה כאילו רוצה נשים.
זהו, בואו נעשה את זה, אבל ביחס לנסה לחדד את ההבדל. למה בשלב הראשון, הרי הייתנו את זה כשאלה, פעיל להתחיל, גם את השאלה הם צריכים להסביר, אנחנו יושבים עליה כבר איזה כמה זמן. למה, איך משה רבנו בורח מהנחש, למה הוא לא סומך על השם שיציל אותו? זאת אומרת, יש איזושהי תפילה של אמונה וביטחון, שאומרת להאמין, זה להאמין שהקדוש ברוך הוא יעשה טוב, יעזור לך, תפתח בו, למה אתה בורח? אתה אומר, מה זאת אומרת? תגובה ראשונית. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני. פה אנחנו צריכים לנסות לחדד את השפה הדתית שמאפשרת לנו לעבור מהשלב הראשון לשלב השני. זאת אומרת, מה זה אומר שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני? מאיפה זה מגיע? הרי בשלב הראשון תפסנו שזה לא נכון, נכון? תפסנו שהקדוש ברוך הוא, אתה אמור לסמוך עליו שיעזור לך.
כי בשלב הראשון באמת היה לנו הפרדה בין ציווי וכלי.
מה זה אומר? בוא נפרק את המושגים האלה קצת.
היה מידה של רפלקסיביות, של אפקטיביות, ש... מה שפה אין, המודעות הזאת היא לצייתנות של העבד שאני מדבר בהתחלה, היא לא, היא לא... בשנייה אני אחפש את זה. זה לא ישות של צייתנות, אלא ישות שמופלת על ידי האדון. כאילו אין לה בכלל את הרפלקטיביות לצייתנות.
כן.
אז אם אלה התהליך...
הנחש, נתקל בנחש.
אז גם הנחש נתפס כאילו כצייתנות. אז אם אלה זה לא פחד, אלא זה... זה מה שקורה, זה מה שכאילו האדון עושה. אני לא...
אנחנו צריכים לחדד פה כמה דברים, כי בשלב הראשון למשל הייתי יכול להגיד שאם אני לא בקטע שלי להשתדל יותר מדי, אז זה מה שאדם עושה, שאנחנו שקיש אותי, לא יקיש אותי, הוא קר, אני אוכל בו יחיד עכשיו, אני אחזה את תגובה מסוג אחד. פה אנחנו רוצים להגיד, אני באמת אברח מהנחש או שאני רוצץ את ראשו, לא משנה, אני מגיב בתוך העולם הזה. עכשיו, למה הדבר הזה נצפה כבעייתי בתחילת הדיון? אני חושב שמה שיכול להבהיר את העניין, אני מסכים לחדד את הדברים שאמרת, זה מולכים לשם. זאת אומרת, למה אני, כשאני בורח מהנחש בעולם החילוני, נגיד, בלי אמונה ובלי ביטחון, יש חוקיות אחת של העולם שנחשים זה מסוכן, זה צד אחד של המשוואה, ויש צד שני שאני לא רוצה שנחשים מקיש אותי, שזה הצד של הסובייקט לצורך העניין. זה האובייקט זה הנחש, החוקיות זה טבע, והסובייקט זה אני, ואני יש לי אינטרסים, ואני לא רוצה שנחשים מקיש אותי, ולכן אני מתנהל לפי הכללים, מפעיל את האובייקטים כדי שיבחצו את הראש מהנחש. ואז בא הקדוש ברוך הוא לתמונה. הוא אומר, רגע, מה פתאום? אין אובייקטים בעולם כלל, אני מנהל פה את העניינים. או לא נגיד, רגע, בשלב הראשון של האמונה כפשוטה נגיד, הקדוש ברוך הוא מנהל את האובייקטים בעולם, מה אתה מתערב? ואז אני יכול להגיד כל מיני דברים. או שאני אבטח בקדוש ברוך הוא שיציל אותי, זה שלב א', זה כאילו המקום שממנו מגיעה השאלה, של מה, איזה חוסר ביטחון זה לברוח מנחשים. הקדוש ברוך הוא מטפל את הנחשים ויעשה מה שצריך. שלב ב', נגיד, שזה הדרגה הראשונה של הביטחון שתוארה כאן, זה להגיד, מה אתה מתעסק בזה בכלל? אתה נמצא ביחידות שלך, נחש הוא רק דיבור אלוקי מסוים, בכלל אין צורך דווקא בכן נחש, לא נחש, אני נמצא במקום אחר, יקיש אותי, לא יקיש אותי, אני זורם לי עם החיוך הביטחוני שלי. וכמו שאמרנו, זה מאוד חזק, זה גם סוג של אינסוף, אבל בנחש עצמו זה לא נוגע. מה שנראה לי הוא הולך לכאן, זה שאין, בתוך הסיטואציה, התפיסה שהוא מתאר כאן, אין את הפער גם בין הנחש לביני וגם בין הנחש לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הכל בו נהיה עיסה אחת של התרחשות. עכשיו, בתוך ההתרחשות הזאת, היא מכילה בתוכה גם את התגובה האנושית. מה שאמרת, הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אברח מנחש. מאיפה מגיע הרצון הזה שהקדוש ברוך הוא רוצה? זה בגלל שאין פה פער ביני לבין הנחש לבין הקדוש ברוך הוא. אין פה, זה לא אינטרס שלי לא להיות מוקש על ידי נחשים. אבל זה גם לא שהנחש הזה הוא לא חלק מהאינסוף האלוקי, ולכן הוא רק ההתגלות המקומית שלו. זה לגמרי כאילו מערכת אחת, הפחד מהנחש, הסכנה, החשש לעצמי, זה לא, זה לא אינטרס שלי. אלא זה פשוט התרחשות שהיא ספונטנית, היא מתרחשת. ולכן כשהיא מתרחשת ככה, אז היא באמת מתרחשת באלוקים. זה כאילו ככה, ככה הדברים זורמים. לכן גם התגובה היא לא האינטרס שלי כסובייקט מול המציאות. ואז אני שואל את זה, איפה הקדוש ברוך הוא נמצא אצלי או שם? אלא הכל נמצא באותו מקום, החומר השלישי הזה שמדבר עליו. ולכן אני יכול, התגובה שלי לנחש היא תגובה אינסטינקטיבית, והיא לא, היא לא מבטאת את האגואיזם שלי, היא לא מבטאת ניכור מהקדוש ברוך הוא שהוא זה שמפעיל פה את הדברים, היא גם חלק מהתפעול של הדברים. מה את חד מעט כרגע לא?
אפשר להגיד שבשלב השני הזה אתה כאילו עומד מול השם, אתה, אמרתי כמו ילד, אתה כאילו בטוח שהוא השם רק שלך. וכל המציאות כולה, אין לה קשר מבחינתך. אתה עומד מולו, אתה לבד, ואין לך קשר למציאות ולעולם, הכל בסדר. והשלב השלישי זה התפקחות לזה שהשם שלך הוא גם השם של הנחש. ואז הוא השם של הכל. כאילו.
כן. אבל מה שיותר חזק פה אני חושב, ואולי הדוגמה שאני יותר מחדדת לי, זה שהוא גם השם של הפחד. זאת אומרת, המקום שממנו אני פוחד הוא לא המקום האגואיסטי שלי. הוא לא המקום. זה לא, כי לכן זה שונה מסתם לקבל את הדין. אוקיי, תקבל את הדין, יקיש אותי, לא יקיש אותי, לא אכפת לי. המקום הזה שאומר, גם תגובה מיידית שלי, הכביכול אגואיסטית, אפשר לנסות לעשות בתוכה הבחנות. זה ההבחנה שהרב שגר עושה פה, וצקלו בהערה
השנייה. לא, זה לא אגואיסטי, בגלל שזה עובר דרך השלב של השם, של אני מול השם, שמבטל את, מבטל את היחס שלי לעולם. זה לא אגואיסטי, הפוך, כאילו, זה כאילו השם חוזר לעולם אחרי שהוא מבחינתך יצא, הוא חוזר לעולם, ועכשיו זה נהיה משהו ש... זה מה שרוצה להגיד, שהכל השם, אין שניות בכלל. ואז כל ההתרחשות הזאת, כי התרחשות אחת היא לגיטימית לגמרי.
כן.
ואז אתה חוזר למקום הראשוני של הילד שרואה נחש בורח, פשוט ככה, וזה זה הכי בשל, זה לא בורות, הפוך, זה כאילו... כאילו, זה לא מבורות, כאילו שזה, כאילו ככה אתה עושה, אז...
לא, זה נכון, התיאור של הילד הוא תיאור תמיד דוגמה טובה לדברים האלה, בגלל שבדיוק מה שאהב שגם נעשה הסתובבי של זה, זה השאלה של התודעה העצמית. ולכן מה שאני רוצה לקרוא פה בהערה 2, מה ההקשר, מה היחס בין פחד לתודעה? הוא אומר פה, יש כאן מקום להשוואה עם גישות פסיכולוגיות תרפיסטיות, אחת ההנחיות הפסיכולוגיות בהתמודדות עם פחדים, זה לקבל אותם. פחד המיידי והבלתי אמצעי, כמו זה של החיה, שונה מהפחד האנושי. הסבל קיים בפחד האנושי, אך הפחד לכשעצמו, שהינו פחד חסר תודעה עצמית, הינו חוויה חסרת ערכיות, ממילא אין הסבל, תוכל להתגבר לפחד באמצעות קבלתו. עכשיו אפשר למשוך את זה לכל מיני כיוונים. אתה יכול להגיד, זה לא פחד, זה פשוט תגובה, כן. חיה רואה משהו מסוכן, מורחת. לא בגלל שהיא חושבת, רגע, לי זה מסוכן, יש איזו תודעה עצמית של אני שצריך לשמור עליו. אינסטינקטיבית, יש לך משהו חם, תמיד את היד. אבל שני, כן.
לא, גם אנחנו פוחדים באמת מדברים, כאילו שהם לא אינסטינקטיבית, לא תולדה של אינסטינקט, זה גם תולדה של...
שזה כבר פחדים מסותחים, כאילו,
שאני לא יודע אף אחד. כן, כאילו שהערך של השקל ירד, לא יודע מה, כאילו זה...
כן. לא, אבל אני חושב שזה שוב השאלה. כי אתה יכול למשוך את זה למקום שבו על הסוג של מכונה. כמו רובוט, אתה יכול לתכנת אותו לברוח מנחשים, אבל זה לא מפחד מהם, כי זה לא קיים את תודעה עצמית. אני חושב שמה שרב שגם נסה לקחת גם את התחושה של הפחד, לא להגיד אוקיי, אז בוא תהיה, יש פה גם הערה בעמוד הבא, שבו הרב שגר בעצמו אומר, אז זה שמח אותי ששמתי לב אליי, כי התחושה שלי הייתה שגם הרב שגר להבין שני דברים. ואומר פה בבא שאצל רבי אלה שתי נימות, אחת זה שחוסר מודעות עצמית שהוא לא יודע מעבודתו לגמרי זורם, והשנייה חוסר הרגשת עצמו גורם להתנהגות טבעית, שאינה מונעת מתוך שמירת העניין, זאת אומרת, אפשר לדבר על זה במונחים של אדישות כזאת, כאילו, אני באמת לא מפחד, שום דבר לא מזיז לי, אני פשוט מגיב לדברים, כי זה החוקיות האלוקית, לברוח מנחשים. אני חושב שחלק מה שמעניין פה זה הניגון השני, שבו גם הרגשות שלי הם חלק מהסיפור. אבל אני נושא, יכול, צריך לנסות לתפוס אותם לא כמשהו אגואיסטי. זאת אומרת, גם הפחד עצמו הוא סוג של חוויה, היא חלק מהעולם. מה שאני שגם מחפש כאן זה לחוות את הפחד בלי לפחד מהפחד. זאת אומרת, לא... אם אני יכול לחוות את החוויה של הפחד, למרות שהיא חוויה שלילית באופן מהותי, אבל לפרק ממנה את העודף הזה של הפחד מהפחד, זה כמו שדיברנו בשיר שעבר, על הסבל מהכפילות הזאת שנמצאת ברמה של הסבל. אני סבל מדברים כי אני מרגיש שהם לא צודקים. ואם אני מרגיש שהם צודקים, אז אני יכול לבלוע את הכאב הזה. כאן יש משהו יותר חבלה, כאילו אם אני יכול לחוות פחד כחוויה שהיא לא שלילית, אבל כן חוויה, זה לא סתם תגובה אינסטינקטיבית. זה אני חושב במקום שבו הוא הולך אליו, אתה מתמודד עם סיטואציה, ואתה מגיב אליה באופן ישיר, אתה גם חווה את הרגשות שכרוכים בסיטואציה הזאת, אבל זה הכל לא ממקום של כאילו שהוא אחוב בחוקיות של הדברים, ולכן הוא לא יצא לקדוש ברוך הוא במובנים שמתוארים כאן, אלא הוא לגמרי בזרימה עם הדברים, לא מתוך איזשהו פערים האלה שאנחנו כל הזמן מסתובבים סביבם, שגורמים לי לראות את הנחש כמשהו שהוא לא חלק ממני, או לא חלק מהחוקיות האלוקית שמנהלת פה את הדברים, זה אני חושב במקום שהוא חותר אליו, שבו הגבולות האלה נשברים. יכול להיות שאתה משמעות, יש פחדים שאפשר לעשות זה איתם, יש פחדים שפחות, אבל אני חושב שחלק מהעניין פה זה להכליל את זה תוך התודעה הזאת, את כל המעגלים של התודעה האנושית. זאת אומרת, גם כאילו שהשתדלות היא תוכל להיות השתדלות, זאת אומרת, שאלה אם אני יכול לדחוף לתוך המקום הזה את כל החוקיות של העולם, גם את החוקיות של לפחד מירידת שער הדולר.
אני
חושב
כן.
בעולם. כאילו, הקדוש ברוך הוא ברא את החוקיות הזאת, הוא ברא את הפחד הזה, הוא ברא את הסריטות האלה, ואת כל ההפשטות האלה, זה לא משהו שאנחנו דפקנו את העולם. זה המצב, כאילו, ולכן כאילו אפשר להיכנס למקומות האלה ממקום כזה, זה אני חושב איזושהי התפוגעות כזאת.
זה קצת פחד עושה, כי בסוף גם פחד מהפחד, יש פחד מהפחד של הפחד. כאילו הרפייה...
נכון, כאילו השאלה היא שמסובב דבר, אז אוקיי, אז למה אתה תודה את מתאמשים מחוץ לסיפור? למה זה הסתרה אחרי זה? נכון, תמיד אפשר למשוך את זה.
אז הוא לא מפחד לפחד מהפחד.
כן, אבל מה שיקרה בסופו של דבר, מה שהרב שגר קורא פה, המופרעות של המצב האנושי, זה כאילו משהו שהוא נשאר את לו גרעין קשה של מחוץ לסיפור. זאת אומרת, המחשבה הזאת שבה אני עושה את המאמצים, למשל, בשביל להאמין, משהו שקצת היה בפסקיות דילגנו להם, אם יש משאיר אותך תמיד בחוץ, זה יעזור כלום. התודעה שלך כמשהו חיצוני, זה, אתה בעצמך יכול להיות בפנים לחלוטין, אבל כל עוד אתה חושב על עצמך כמשהו נפרד, אז אתה תקוע. זה המקום שמסתובב סביבו כאן. היכולת להשתחרר מהתודעה הזאת, זה המקום שאז באמת תוכל להסתכל על הכל במקום אחר, בגלל ששום דבר לא באמת שייך לאגו. האגו הוא רק נקודת הסתכלות, ברגע שאתה יוצא ממנה. גם הרגשות שלך, האלה, של הפחד, כאילו מה שהיה בנקודת מבט הראשונית זה שהאמונה כוללת סוג התנהגות מסוים, ואם אתה לא מתנהג ככה, אז אתה לא מאמין. כאילו שאתה מחדד את האמונה לנקודה הזאת של התודעה העצמית, את החוסר אמונה לנקודה הזאת של התודעה העצמית, אז אתה אומר, אוקיי, את כל הדברים אני יכול לעשות בלי תודעה עצמית, אני לא חייב להיות בוטח דווקא, אני יכול להיות גם לא בוטח, אני בכלל לא צריך ביטחון. מה שאני רגיש שהוא עושה פה, נסיים בזה וקצת נמשיך מזה בשבוע הבא, אם אני אדיע לכם כוח, זה שהוא כאילו לוקח את המושגים האלה של האמונה והביטחון, מה שקורה בשלב הזה אני מרגיש בעיקר, ואומר, תראה, אם אתה מסתכל מנקודת מבט חבדית כזאת, סוג האמונה שאותו אני מחפש, הוא בכלל לא יכול להחזיק מושג של ביטחון. כי כל המושג של הביטחון הוא בנוי על איזשהו פער, שבו אני יש לי אינטרס כזה וכזה, ואני רוצה שהקדוש ברוך הוא יעזור לי שבמציאות האינטרס הזה יתממש. ואפילו אם אני מדבר על מקום כמו בשלב הראשון, שבו אני לא אומר שצריך לקרות א' או לא ב', אני עדיין משתמש בקדוש ברוך הוא כדי שיהיה לי נחת. שלי יהיה ביטחון. זה כאילו מה הביקורת שהייתה לו על השלב הראשון. גם כשאתה מדבר על ביטחון כזה רוחני ומופשט ואינסופי, בתכל'ס זה ביטחון. כל הזה ביטחון, במובן של יש לי משהו להישען עליו, גם אם זה לא משהו קונקרטי, גם אם זה הקדוש ברוך הוא להישען עליו. אז בסדר, אתה עדיין מנסה להחזיק את עצמך. ופה כאילו יש לי אמירה, אם אתה הולך עם האחדות הזאת עד הסוף, תכלית המכוון במאמרו שיהיה אחד ושמו אחד, אם אתה רוצה ללכת עם זה עד הסוף, אז המושג הזה של ביטחון, הוא מעבד את זה להתפוגג. באמת כאילו המושג אכן להגיד, הדרגה הזאת היא לא ביטחון, זה להגיד שמתוך פרספקטיבה מסוימת, המושג של ביטחון הוא לא מושג דתי, זה ככה, הוא סוג של, לקחת הקצנות של השלב הראשון, הוא גם סוג של עבודה זר. עצם השאיפה לביטחון היא משמרת איזשהו פער שהשאיפה היא להתגבר עליו, וכשאתה מתגבר עליו, אז אתה באמת לא צריך ביטחון. לא שאתה לא צריך, כמו שאמרנו קודם, שאתה לא צריך כי אתה בטוח בכל דבר, אתה לא צריך בגלל שבאמת אין מי שיבטח, זה הניסוח החבדי. הדברים שיש לו לצום אותם וחסום אותם. כל אופן, אני רוצה שנעצור, כי עוד מעט יש שיחת בית מדרש, וואו, עכשיו, מדרש. בעזרת השם, אני מקווה שכוחותכם יעמדו, אני מרגיש שאנחנו מגיעים לדברים מאוד משמעותיים דרך זה, מעבר לדיינים עצמם, זה זורק להרבה מקומות, אז אני מקווה שבוע הבא נוכל לגמור, מה שנשאר זה התבוננות של השלב הזה, והשלב השלישי הוא מאוד קצר, ונוכל...